כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
בשעה זו מתכנסת סיעת יהדות התורה לחתימה על ההסכם הקואליציוני. ההסכם הביא הישגים רבים לציבור הכללי והחרדי, בעיקר ההסכם יוגדלו קצבאות הילדים להיקף של כ-2.5 מיליארד שקלים. שני שליש מהסכום הזה מגיע למשפחות שאינן חרדיות. התקשורת מגיבה על ההסכם עם יהדות התורה, ידיעות אחרונות בכותרת ראשית, ניצחון לחרדים, חוקי לפיד יבוטלו. ברשתות החברתיות נשמעת גם הסתה. סחיטה, שוד הקופה הציבורית ועוד ביטויים מהסוג הזה הופכים להיות פופולריים מאוד בשעות האחרונות. יש גם פרופסור שאפילו מדבר על מלחמת אחים. המסע ומתן עם שס עדיין לא מתקדם, ושס מאשימים את הליכוד שחזר בו מהסכמה על מעם אפס למוצרי יסוד. בשס גם מצפים לקבל את תיק הכלכלה והרווחה בנוסף לתיק הדתות. מפלגת כולנו קרובה גם היא לחתימה. ההסכם עם היה אמור לחתם הערב, החתימה נדחתה ככל הנראה למחר. המדורה המרכזית הערב הזה, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם. אם כן, יהדות התורה חותמת הערב על הסכם קואליציוני, המפלגה הראשונה שמצטרפת לממשלה שבדרך. אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם חברי הכנסת יאיר לפיד. ערב טוב לך, אדוני.
ערב טוב, אבי.
הכותרת שאומרת ניצחון לחרדים, חוקי לפיד יבוטלו, היא באמת כותרת אמיתית? זו המסקנה מההסכם יהדות התורה?
תראה, כן, בטח. זו המסקנה. השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים כחברה אנושית. תראה, אם אנחנו רוצים לקחת את מדינת ישראל ולהיות במצב שכל שנתיים יש מלחמה ואז מי שמנצח משנה את כל החוקים, אז כן, זה מה שקורה עכשיו. לוקחים ומחזירים אותנו אחורה והופכים את מדינת ישראל למלחמת תרבות. אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה חכם למישהו. אני חושב שיש פה תהליכים שהם תהליכים בסך הכל בריאים, כמו היציאה לעבודה, כמו השוויון בנטל. והעובדה שעכשיו באופן לגמרי כוחני רק מנסים להוכיח שניצחו, בסדר, ניצחו, גם לנצח צריך לדעת. מה שקורה עכשיו זה לא לנצח, זה שיותר חשוב להם שתהיה להם כותרת ניצחו בחדרי חרדים או בכיכר השבת מאשר לנהל מדינה שבה כולם צריכים גם לחיות ביחד מחר.
אז אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו מדברים על אותם חוקים, אתה מדבר על השוויון בנטל ויציאה לעבודה, זה לא הוכיח את עצמו, אין יותר חרדים שיוצאים לעבודה בעקבות הממשלה האחרונה, אולי בדיוק ההפך.
לא, זה לא נכון. תראה, אפשר לדבר על הגיוס, הגיוס ידענו שיהיה תהליך מאוד קשה וכואב.
אנחנו כבר נדבר על הגיוס, בוא נתעסק באמת בסוגיית העבודה.
כן, יש, כמה... תראה, הסטטיסטיקה של הלמ"ס אומרת שיש עלייה דרמטית ביציאה לעבודה של צעירים חרדים.
לא מדויק.
ואני אומר לך שוב, היה אחד הדברים שבהם ממש נכשלתי בשנתיים האחרונות. זה העובדה שזה הכל יתרגם לשיח של מי שאם אני שונא חרדים או לא שונא חרדים. אני לא שונא אף אדם בעולם, אני לא שונא יהודים, אני לא שונא חרדים. הרעיון הוא לא שנאה, הרעיון הוא שאנחנו צריכים לחיות פה ביחד, וכשחיים פה ביחד אז מלבד אותם גאונים שלומדים בישיבות, וזה אין הרבה כל כך מאלה, אנשים צריכים לעבוד לפרנסתם ולפרנסת ילדיהם, פשוט מפני שהציבור החילוני במדינת ישראל כבר לא יכול לממן אנשים שלא עובדים, וזה תהליך בריא וזה תהליך נכון וזה תהליך שמועיל לכולם. והניסיון לצייר את זה כמלחמת תרבות הוא ניסיון של אנשים שרוצים מלחמה. אני לא רוצה מלחמה, אני רוצה שכולם יעבדו ויתפרנסו. איך אפשר להגיד
אני רוצה לשאול אותך,
שאני אומר לו אני רוצה בשבילו את מה שאני רוצה בשבילי?
אני רוצה לשאול אותך, הנה הזדמנות לדבר אל הציבור החרדי וגם אולי לשאול אותך, לשמוע מה אתה אומר על העניינים הללו. אתה מדבר על שנאה, בוא נחליף את המילה שנאה בהתנשאות, יותר מסתדר?
תראה, אני יודע שזה, הואשמתי בזה. אני אומר שוב, אותי זה מצער, אין בי שום התנסות. אני גם לא חושב שיש פה ויכוח.
אני יכול להביא לך הרבה מאוד דוגמאות. מה זה התנסות?
בביתו דתו, איך הוא צריך להתפלל בבית הכנסת שלו. זה לא ענייני, ואני, אין לי שום יומרה להגיד לאנשים אחרים איך לחיות. אני, יש לנו מרחב משותף. יש לנו חוזה של חיים משותפים. בתוך החוזה של החיים המשותפים, יש בכל זאת למדינה מותר לשיעור לה כמה עקרונות. כמו זה שהיא אומרת, אנחנו מצטערים מאוד, אם מישהו רוצה שהאישה תשב מאחורה באוטובוס, יתכבד וילך ברגל. ויש עיקרון שאומר, כולם צריכים לפרנס את עצמם ואת ילדיהם. כי אנחנו בסוף הורים, אתה, אני לא יודע, אתה, יש לך ילדים?
יש
לך ילדים, אז לך יש ילדים ולי יש ילדים, ואני אחראי על הילדים שלי ואתה אחראי על הילדים שלך. זה החוזה הכי בסיסי שיש לאדם עם העולם. אם אני אומר שוב, אם מישהו חושב שהתנסיתי בפניו, אני ממש מתנצל, לא התכוונתי להתנסה בפני אף אחד, אבל אנחנו צריכים לחיות פה ביחד. אם אנחנו רוצים לחיות פה ביחד, הדרך היחידה לחיות ביחד זה שאנשים יבינו שהם לא יכולים לחיות לא על חשבון מישהו אחר, וגם לא לשלוח מישהו אחר לצבא ולהחליט שאותם זה לא מעניין.
אני אסביר לך למה אני מדבר על התנסות. באמת לא מדבר מהמובן החיצוני של ההתנסות, כי בסדר, נו, אז אמרת משפט פה, משפט שם, גם הפוליטיקאים החרדים לעתים מתנסחים בצורה כזו או אחרת, לא זה העניין. ההתנסות היא בשיטה, בדרך, כי הרי אם אני אעשה לך בוחן קצר על מהות החברה החרדית, אני לא בטוח שתדע. כדי שהחוזה המשותף עליו אתה מדבר יתקיים בינינו, אנחנו חייבים להכיר האחד את השני. ובזה אולי נכשלת, תרשה לי, אתה יודע, לומר בעדינות, לבוא מאיזשהו מקום ללא היכרות עמוקה עם הנושאים שמדובר עליהם, ולהיות פוליטיקאי מאוד משפיע בקדנציה הראשונה שלו, עם הרבה כוח ביד, ולגעת בנקודות הכי רגישות של הציבור החרדי, בלי להכיר אותו, בלי לדעת על מה מדובר. הרי רוב הציבור החרדי עובד. האמירות שהחרדים לא עובדים, עובדתית לא נכונות. אני תכף אביא לך הרבה מאוד דוגמאות של נקודות שאתה נגעת בהן, גם חוק מע"מ אפס על הדיור, שהוא נעשה בכוונה להדיר את הציבור החרדי. עוד הרבה דוגמאות כאלה, שעם היכרות קטנה עם החרדים, התמונה הייתה אחרת.
תקשיב, היה פה, בכלל, בכל תהליך חברתי יש דבר שנקרא עיקרון המטוטלת. מכיר את זה?
פחות או יותר.
המטוטלת, אם אתה דוחף אותה חזק מאוד לצד אחד, היא תחזור הרבה יותר חזק לצד השני. ככה בנויה מטוטלת. כך למשל את נושא הדיור. בזמנו העביר אריאל אטיאס את חוק שנקרא ותק בנישואים, קריטריון זכאות שנקרא ותק בנישואים בדיור. זה הקריטריון שהיה באופן מובהק מוטה לטובת החברה החרדית. למה? כי חרדים מתחתנים יותר צעירים. אז היה צריך לעשות תיקון. כי בסופו של דבר, אני אומר שוב, יש שתי אפשרויות. עכשיו, הנה, עכשיו יש לך דוגמה. עכשיו אפשר להגיד, הנה, יש להזדמנות שלנו, יש לנו שנה, שנתיים, שלוש, לא יודעים כמה יש לנו. בוא נראה, בוא נתפוס הכי הרבה שאפשר. אנחנו יודעים שהצד השני כועס ומעוצבן וממורמר, וזה מעורר דברים גרועים מאוד, אבל מה אכפת לנו? הנה, יש לנו הזדמנות. ואפשר להחליט שאנחנו מקשיבים באמת מה מטריד את הציבור האחר. מה שהטריד את הציבור האחר זה שהיה תחושה של אי צדק. הייתה תחושה מתמשכת של הרבה מאוד שנים של אי צדק, שבו אנשים גם אמרו, אז לא, מאלה לא התגייסו, גם עשו עניין מזה שלא מתגייסים. תקעו אצבע בעין, אמרו, אתם רואים, אנחנו לא נתגייס, למה אנחנו לא נתגייס?
אני מכבד אותך, ואני שומע את מה שאתה אומר. אתה מדבר על המטוטלת, אני שומע את מה שאתה אומר. אבל השאלה שאני שואל אותך, אתה לא עונה. ההיכרות שלך עם הציבור החרדי היא אפסית. ואני שואל אותך, איך יעלה על הדעת שפוליטיקאי בכיר, שר אוצר, שמתעסק עם חברה גדולה בישראל, לא מכיר אותה, לא יודע מה מדבר.
החברה החרדית מכירה את הציבור החילוני בעיניך?
אני חושב שכן.
אין הרבה מה להכיר. ואתה חושב שאני לא מכיר את החברה החרדית?
כי אני רואה את ההתנהלות בשנתיים האחרונות, אני שומע את התבטאויות, אני רואה את החוקים, אני רואה את הדרך שבה הדברים נעשו. זה בהחלט מראה על טירונות, על חוסר ידע בנושאים.
אני אומר שוב, תראה, זה דבר, אני פעם שאלתי מעל בימת הכנסת, ניסיתי להבין מפורוש וגפני ודרי. אמרתי, אם מישהו אומר לכם פעם אחרי פעם שהוא לא שונא אתכם, למה אתם מתעקשים לטעון שהוא שונא אתכם? מה יעשה לכם?
עזוב את השנאה, עזוב את השנאה, אני אסביר לך למה.
אין פה שום שיח של שנאה.
כשאנשים מרגישים מותקפים על נקודות לא נכונות, אז הדרך היחידה שלהם להסביר את זה שאתה שונא אותי. הרי אם היית בא באמת לגעת בנקודות שהציבור החרדי בהם צריך עזרה, והיית כשר אוצר אומר, אוקיי, אתם טוענים שבזה אתם צריכים עזרה, אני מוכן לעזור לכם. אבל דווקא בדברים שבהם באמת הציבור החרדי, אתה יודע, אתה מדבר על סוגיית העבודה. מי שעצר את הגל, מי שעצר את הגל של החרדים העובדים, זה המדיניות שלך.
אתה יודע מה, רגע, אבי, רק בשביל שיהיה סדר בשיחה שלנו. כשאנחנו מדברים על הציבור החרדי ועל המפלגות החרדיות, אנחנו לא מדברים על אותו דבר, נכון?
מדברים בדיוק על אותו דבר.
כן, זה אותו דבר?
כן.
אתה באמת חושב שהציבור החרדי מקבל ייצוג נאמן של האינטרסים שלו?
כמו שאני חושב שאתה מייצג את הציבור החילוני.
אוקיי, אם זה המצב, אז אתה לא יכול להגיד שהציבור החרדי לא קיבל יחס לדעות שלו. המפלגות החרדיות היו בממשלה על גבי ממשלה ב-30 השנים האחרונות, ותמיד, כמו במקרה הנוכחי, קיבלו כל מה שהם רצו בהסכמים הקואליציוניים.
קיבלו חלק קטן מאוד במה שהם רצו, אבל גם ההסכם הקואליציוני של יהדות התורה, בוא נבחן אותו, קצבאות הילדים למשל. אתה יודע שהרי שני שליש מקצבאות הילדים בכלל לא מגיע לחרדים? שליש מתוך כל ה-2.4 מיליארד מגיע לחרדים.
הקיצוץ הכי גדול,
רפואת שיניים חינם זה לחרדים.
אותו, בנימין נתניהו, לא אני. אבל כשאני עשיתי את הקיצוץ על קצבאות הילדים, מישהו אמר את המילה חרדים? אני כל מה שאמרתי שקצבאות הילדים זה כלי מאוד לא יעיל להעביר כסף לילדים. בסופו של דבר, קצבאות החרדים, קצבאות הילדים הם אוניברסליות. זאת אומרת, אני קיבלתי, הבת שלי, הבת שלי כבר יותר מ-18, אבל עד לפני שנה, אני קיבלתי קצבאות ילדים. אני צריך קצבאות ילדים? אני אומר לך, אין לי בעל מממן את ילדיי. מה פתאום שאנשים שיש להם כסף יקבלו קצבאות ילדים?
תגיד, למה לא הסכמת שהחרדים ישבו איתך בממשלה?
בקיצוץ קצבאות הילדים, תן לי להסביר את זה.
אוקיי.
זה לא היה מעשה אנטי-חרדי. להפך. למה להפך? מפני שאנחנו לקחנו את הכסף שחסכנו בקצבאות הילדים, ונתנו אותו ישירות לילדים. הרי זה רק מילה קצבאות ילדים. זה נקרא קצבאות ילדים, כי מישהו החליט לקרוא לזה ככה. זה כסף שנכנס לחשבון הבנק של ההורים, אם הם עשירים או עניים, חרדים או חילונים בפריפריה או במרכז. זו דרך לא יעילה לעזור לילדים. אנחנו את הכסף הזה לקחנו, ושמנו אותו למשל במפעלי ההזנה בבתי הספר. הייתי לא מזמן במפעל שמייצר אוכל, עושה קייטרינג לבתי ספר. היו שם חבר'ה חרדים שעמדו ובישלו, בין השאר מזה זה הולך להרבה מאוד בתי ספר חרדים. זה דרך הרבה יותר טובה לנצל כסף בשביל לעזור לילדים עניים.
ההסבר שלך נחמד, אגב זה גם מבורך וראוי, אבל...
שם אותו בתי ספר בפריפריה, אתה עוזר הרבה יותר טוב לילדים עניים.
אבל בוא נעשה רגע סיכום קצר. הממשלה הקודמת החלה בהדרה שלך, של החרדים, שמת וטו שחרדים לא ישבו, לפני ששמעת מה הם דורשים, מה הדרישות הקואליציונית שלהם, קודם כל בלי חרדים. אחר כך...
התהליך הוא הפוך.
אחר כך המדינה הפסיקה לקבל הוראות מגפני.
אבי, לא, אני אז הגבתי לצעקה של גפני, גפני הודיע לי שהוא מבחינתו אסור לי לכתוב בפייסבוק.
כן, לא, אבל גם לשקם את אריה דרי וגם...
גם לא אמרתי, אתה יודע מה, קח את הוידאו, אני מעולם לא אמרתי שאני רוצה לשקם את אריה דרי. אתה יודע, תמיד אחרי זה אתה מגיב על מישהו שציטט אותך לא נכון. לא אמרתי שצריך לשקם את אריה דרי, מה שאמרתי משהו אחר. החוק במדינת ישראל אומר שמי שישב בצוהר ושוחרר, מותר לו לשקם את חייו. כל מה שאמרתי, למה הוא צריך לעשות את זה דווקא במקום שבו קרה הדבר הרע? למה הוא צריך לחזור דווקא למשרד הפנים?
אתה יודע למה?
זה בעיניי, כמו שאתי אלון, אתה זוכר את אתי אלון?
כי ברגע שהחוק מאפשר לו את זה, אין שום סיבה שהוא לא יעשה את זה. לא, אמירה הזו מעידה על התנשאות. זאת אמירה, אתה יודע, אם אני אבחן למשל עכשיו אותך, מה עשית בצבא, ומי תרם יותר, אני החרדי בצבא, או אתה בצבא, זו סוג של התנשאות.
אני אגיד לך יש רק קטריון אחד. האם עשית כמיטב יכולתך?
עשיתי מילואים יותר, עשיתי מילואים בחיי יותר ממך, אבל זאת תהיה התנשאות אם אני אומר את זה, כי זה לא רלוונטי לדיון. זה לא רלוונטי.
אני מכיר את הבחינה הזאת, כן, או הייתי כתב במחנה. מה לעשות? מי שלא יכול להיות באבק יכול להיות כתב במחנה.
לכן הטיעונים האלה הם לא טיעונים רלוונטיים. אנחנו בוא נדבר באמת בצורה עניינית.
לא, אבל יש לי שאלה.
אם היית מכיר את הציבור החרדי...
רגע, אני שאלה כאדם דתי, מותר לי?
בהחלט.
אתה אומר לי על אריה דרי שמבחינת החוק זה בסדר. האם אתה ואני רוצים לחיות בחברה שהמוסר שלה והאתיקה שלה מוגדרים אך ורק בידי הדין הפלילי?
האם אתה ואני רוצים לחיות בחברה...
או שאתה ואני רוצים לחיות בחברה שיש לה גם ערכים מוסריים?
האם אני ואתה רוצים לחיות בחברה ששר האוצר שלה היה מגיש טלוויזיה 30 שנה, 20 שנה?
היה מה עושה?
מגיש טלוויזיה.
שמע, אם זה מה שהציבור בחר, זה מה שהציבור בחר.
זה בדיוק אותו דבר לגבי אריה דרעי. זה מה שהציבור בחר. זה מה שהציבור בחר. למה התשובה הזאת היא לא תקפה, היא לא הדדית? את אותה אמירה גם על אריה דרעי.
אבי, מה שאמרתי, אגב, אני אמרתי על אריה דרעי שאני לא פוסל אפילו מלשבת איתו בממשלה, רק צריך לשנות את החוק. אנחנו רוצים לחיות בחברה מוסרית, על זה אנחנו יכולים להסכים?
חד משמעית, יש לך ציבור יותר מוסרי מהחרדים?
מוסר אינו נקבע אך ורק על ידי הדין הפלילי. אני אתן לך דוגמה, התנך אינו מופיע בדין הפלילי, ועדיין אתה ואני מאמינים בתנך. אני, אתה יודע, לפעמים יותר מסובך לאנשים דתיים איתי, מאשר עליהם מן אבא שלי.
אגב, זה פעם ראשונה שאתה אומר שאתה מאמין בתנך.
לא, מפני שאני יהודי מאמין, אני מאמין באלוהים.
אז למה לא באת למחירת החמץ הגדולה של מדינת ישראל?
כי אני לא, אני אומר, אני המחליט, אני לא שואל אף אחד איך להאמין באלוהים. אתה שואל אותי אם אני מאמין באלוהים, התשובה היא כן. אתה שואל אותי אם אני מקבל הוראות לגבי איך אני מאמין באלוהים, התשובה היא לא.
אפשר לעשות הבחנה כזו גם לגבי החוק של מדינת ישראל? אני לא בוחר איך לקיים את החוק, כאילו, זה או שזה יש או שאין.
מה?
אם כתוב ששת ימים תעבוד, אתה משתמש הרבה בדוגמה הזו.
נכון.
אז למה אין שבת ואין נפש? למה שם נמחק הפסוק?
אין לי שום בעיה עם שבת ואין נפש. שבת אפילו בחוק הישראלי היא יום של מנוחה. אני רוצה לתת לך דוגמה שאני משתמש בה לא פעם על היחסים הדתיים לחילונים במדינת ישראל, וזה ייקח דקה. יש לי דקה?
בכיף, יש לך יותר.
תראה, עד 1984 או 5 לא היה עולה בדעתו של אף אדם במדינת ישראל לאכול בפומבי בפרסח חמץ בפסח. אתה יודע, אני גדלתי בבית החילוני ביותר במדינת ישראל, להבדיל ממני, אבא שלי היה אתאיסט, איבד את אלוהיו בשואה, מי יכול להאשים אותו? אוקיי, אבל אף אחד לא הוציא מהבית, לא היו חולמים לרחת לים לעשות מנגל בפסח, חס וחלילה שלא יראו אותנו עם חמץ. ואז שקי ואני לא זוכר מי עוד, העבירו את חוק החמץ. זה לקח בדיוק שנה, ופתאום היה חמץ בכל מקום בפסח. למה? עכשיו, אני נגד זה שאנשים יעברו על החוק. אבל יש משהו מעליב בזה שהמדינה אומרת לך מה מותר לך ואסור לך לאכול. אז אנשים נעלבו. מצד שני, ביום הכיפורים, לעולם, לעולם, לעולם לא יזיז חילוני את האוטו שלו. לעולם, לעולם לא ישים מוזיקה בווליום חזק. אתה יודע למה?
יאיר.
אתה יודע למה? רגע, אני, אתה יודע למה?
כי אין חוק.
כי אין חוק.
ולכן הוא גם שם מזוזה, כי אין חוק שמחייב אותו לשים מזוזה. ולכן הוא גם עושה...
אני אכבד אותו עד הסוף.
לכן גם החילוני עושה ברית מילה ושם מזוזה, כי אין חוק. אני מבין את האמירה הזו, אבל אתה יודע מה? אצלנו אומרים שפתיים יישק, אתה מכיר את הביטוי הזה?
כן.
כי את אותה אמירה בדיוק, בוא נתרגם אותה הפוך. שים לב מה קרה. אתה אומר לי, אלו שחוקקו את החוקים הללו לא הכירו את הציבור החילוני. חוקקו חוקים שעשו בדיוק הפוך ממה שהם רצו. וזה בדיוק החטא שאתה חטאת בו לגבי הציבור החרדי. אם היית מכיר את הציבור החרדי, אתה חוקקת חוקים שגרמו לחרדים לעשות דווקא. אתם רוצים לגייס אותנו?
אז לא היינו מעבירים את השוויון בנטל? תקשיב.
תשמע, אני, תשמע, ידידי.
אתה יודע, זה דבר מעניין.
אם אני הייתי עכשיו המועמד לגיוס, ואני תרמתי למדינה בגיוס הרבה, והייתי בכל המלחמות, לא הייתי מתגייס היום. בדווקא.
תראה, דווקא, אז אם יש שנה,
זה מה שאתה מספר לי על החמץ ועל המנגל, אבל זה אותו סיפור, זה אותו דבר בדיוק. זה בדיוק אותו דבר.
אני אומר, תהליכים חברתיים הם תמיד כואבים. אבל בסופו של דבר, למדינה יש זכות לקבוע מה קדוש לה ומה לא קדוש לה. אני שמח ובאמת מרגש לשמוע על זה שלחמת מלחמות ישראל, כל הכבוד שלך, גם זה אומר שהיית חייל יותר טוב ממה שאני הייתי. אני רק אומר, לא יכול להיות שמדינת ישראל יהיה חוק שירות ביטחון חובה לכולם, חוץ מלזה שיש מפלגה או שתיים של אנשים
לא,
שהצביעו
לא
להם
נכון,
משוחררו.
לא נכון, לא נכון. זה מאבק תרבותי אמיתי שאתה צריך להכיר אותו, להבין אותו. הרי החרדים לא סתם הקבוצה של אנשים מטומטמים שרואים את המדינה מוקפת באויבים, רואים את הגרעין האיראני ואומרים, לא מעניין אותנו, אנחנו לא עושים צבא.
אני בכוונה אגב עם חבריי החרדים, ויש לי דווקא, לא נכנס לוויכוח הזה, כי אני חושב באמת, לא יהיה לך, אתה יכול לנסות, ושמעתי כבר את כל הניסיונות, ואני מכיר יותר את החרדים ממה שאתה חושב. אין איך להצדיק את זה. כי השירות בצהל זה לא רק להיות 3 שנים בצבא. השירות בצהל מכיל בתוכו את האפשרות שאנשים יחזרו
בצהל. אבל השירות בצהל, שיהיה חשוב אשר יהיה,
להסביר, רגע, השירות... רגע, זה נושא כאוב, תן לי לגמור את המשפט.
אוקיי.
הבן שלי גומר עכשיו טירונות קרבית. ואם יהיה עוד פעם
בשריון,
שוק איתן, הוא ישלח ויסכן את חייו. ואין לך דרך להסביר למה הבן שלי צריך לסכם את חייו להגנת מדינת ישראל, ומישהו אחר יושב בישיבה ולא צריך לסכם את חייו.
יאיר, יאיר, התשובה של השאלה הזו, אני, אתה יודע מה, לא, אבל אני אפילו המום שאתה עדיין משתמש בטיעון הזה. 80% מחיילי צהל לא מסכנים את חייהם, ולא נמצאים בשדה הקרב, הם תומכי לחימה.
אבל עכשיו אתה עושה הנחה. אני שואל אותך על העיקרון.
אני לא עושה הנחה. אתה יודע שלהיות אברך וללמוד תורה זה הקרבה שאין מעלה חזקה וגדולה ממנה. הבן אדם מוכן בבחירה, מתוך בחירה לחיות בעוני. הוא בוחר כל בוקר להיות רעב ללחם כדי ללמוד תורה.
אחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו כאן, אומר משה רבנו.
בוא, 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 בוא. אתה יודע מה, חיכיתי שתצטט לי איזה רמב״ם, אבל ציטטת את משה רבנו. בוא לא ניכנס לזה, תאמין לי, לא, חבל, לא תצא טוב, יאיר. יאיר.
אתם משייפים או אתם? אני לא רוצה להגיד אתם, כי אני לא רוצה שאתה תגיד לי, אני אגיד אתה. אני מכיר את הטיעון הזה, הוא טיעון ששויף 1,000 פעם. אתה יודע מה?
אני טוען, יאיר, אני טוען, אני טוען שחיל חינוך...
בוא נדבר על הכירות שנייה, בוא נדבר על הכירות.
רגע, 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 לא, אבל תיתן לי להסביר את עצמי. אני טוען שחיל חינוך, יש לו חלק חשוב ברוח ובמוטיבציה של החי ללוחם. אני טוען שבחור שלומד תורה ומשקיע ומוכן להיות רעב ללחם כדי ללמוד תורה, הוא חיל חינוך של מדינת ישראל, ואני יכול להוכיח לך איזה עובדתית, לא תיאורטית, רוחנית, דתית עם אמונות. עובדתית, הגענו למדינה הזו בלי צבא. 2000 שנה שרדנו בלי שבק. שרדנו כאן בלי חיל האוויר. והגענו, העם היחיד ב-2000 השנה האחרונות ששרד זה העם היהודי, הרומאים והבבלים והמצרים קרסו מזמן, ואנחנו לא יודעים מאיפה הם. אנחנו שרדנו לא בגלל צבא, בגלל הרוח.
לאחר
חינוך שהיה לנו תמיד, היו הישיבות ותלמידי הישיבה. אתה לא יכול לבטל את זה.
כי זה לא נכון. יש סתם, תראה, יש העובדה ההיסטורית היא שהחרדים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, הם תופעה היסטורית די חדשה, בערך 200 שנה.
אתה מכיר את החרדי החדש עם החולצה הלבנה והמגבעת השחורה, נכון? זה עסק של 100 שנה, אבל לומדי תורה?
לא, 200, בוא נגיד...
לומדי תורה, מה, אתה לא מכיר את ההיסטוריה? התלמוד הבבלי מלא במאות אנשים שלמדו תורה, אז לפני 2000 שנה אתה מבטל את זה? אז הם לא היו נראים כמוני, נכון? הם לא היו מוגדרים כחרדים.
מה פתאום שאני אבטל את זה, ומה פתאום שאני אפקיד גם את המורשת וההיסטוריה שלי בידי פלג אחד של העם?
לא, לכן מנהלים שיח. לכן מנהלים שיח. אני לא אומר שלא צריך צבא. אני לא אומר שאתה חייב לעזור וללמוד בישיבה. אני לא דורש ממך את זה. אני לא אומר לחילוני, אדוני, בוא לישיבה.
מה שאתה אומר לי זה שאתה רוצה שאם מישהו מחליט שהוא לא במגרש, הוא לא רוצה להתגייס לצבא, הוא רוצה ללכת לישיבה, אז מותר לו. כי אין חוק ואין מדינה ואין כלל. ואין מחויבות שווה לכולם.
אני רוצה לומר לך שאם מישהו מוכן לשלם את המחיר של לימוד תורה...
רגע, ויתן, תטעון מורכב, אני אנסה לענות.
בבקשה.
כשאתה מסתכל על רשימת הדרישות הלגמרי מטורפת שהגישה יהדות התורה, אתה רואה אנשים שאומרים, הנה הזכויות שלנו. ואני אומר, ממול זה, איפה החובות? אתם לא יכולים לפנות למדינה ולהגיד למדינה, תממנו את זה ואת זה ואת זה ואת זה. עלות הדרישות שלהם היא בערך 4.5 מיליארד שקל. זה עלות הזה, אבל כשזה מגיע לחובות, אנחנו נקבע איזה חובות בא לנו ואיזה חובות לא בא לנו, למה נעתים לנו, מה לא מסתדר לנו, מה כן מסתדר לנו, כי זה גם הקרבה גדולה שאנחנו בישיבה. אין קיום למדינת ישראל אם כל אחד עושה חוק לעצמו על פי הבנתו. הקיום היחיד שיש למדינת ישראל...
עכשיו תורי, אמרת טיעון חשוב מאוד, אתה בעצם אומר עכשיו למאזינים שלנו החרדים, חבר'ה, איפה אתם תורמים בחזרה? אתם מקבלים מהמדינה, מה אתם מחזירים למדינה?
לא, מה שאני, אני לא רוצה לעשות תחרות בתרומות. מה שאני אומר הוא שיש חובות וזכויות באות ביחד. ומאותה מדינה שאתה לוקח את זכויותיך, יש מטילה עליך חובות שאתה צריך לעמוד בהן. החובות האלה הם לפרנס את עצמך ואת ילדיך.
תשובה, תשובה.
ולציית לחוק ולשרת בצבא.
תשובה.
ואין דרך להתחמק לי.
יאיר, תשמע תשובה. פשוט קצר ופשוט. לגבי ילדיי, אני אבחר איך אני רוצה לגדל אותם ובאיזה רמת חיים אני רוצה שהם יחיו. האם יחנה ליד הבית וולבו או שתי מכוניות, או שאנחנו נסתפק בנסיעה באוטובוס או בהליכה ברגל, זאת זכותי, נכון? אני לא דורש, אני לא דורש מותרות.
אבל זה שיוכלו, ישתו ויהיה להם איפה לגור, זה גם האחריות שלך.
חד משמעית, יוכלו וישתו ויהיה להם איפה לגור.
והציבור, אבל תקשיב,
הציבור שקונה כאן הכי הרבה דירות במדינה לילדים שלו, זה הציבור החרדי, אתה יודע את זה.
כן, הם קונה את הדירות הכי בזול, אבל האם אנחנו מסכימים על העיקרון שאומר?
אבל בואו, מספרים, אתה שר אוצר.
שאלה, הצבת העיקרון, אני רוצה לשאול שאלה לגבי העיקרון. האם אנחנו יכולים להסכים במקביל לזה על העיקרון שאומר? כשמישהו מוליד ילדים, אז קודם כל הוא, לא מישהו אחר, הוא זה שצריך לפרנס אותם.
בהחלט.
זה מוסכם על שנינו?
מוסכם עליי.
לא, המדינה,
אבל מוסכם עליי
לא,
שאם יש מדינה, רגע.
לא, משלם משים אחר במקום אחר,
רגע,
הוא זה שצריך
משפט.
לפרנס את ילדיו.
אבל אני מוסיף משפט.
כן.
אבל מוסכם עליי גם, שאם אני משלם מיסים, ואם אני משתתף בכל המעגל החוקי הכלכלי של מדינת ישראל,
כן.
רק אני בוחר לחיות בעוני ברמת חיים יותר נמוכה, ואני נותן למדינה את המיסים שאני מקבל, אני צריך לקבל בחזרה מהמדינה את אותם הטבות כלכליות שכל אזרח במדינה מקבל. ואם משפחה חילונית מקבלת קצבת ילדים, אני צריך לקבל. אם ילד חילוני מקבל בניין לבית ספר שלו וכיתה מרווחת, גם הבן שלי צריך לקבל. עכשיו תבוא, תגיד לי לימודי ליבה, אתה לא תדאג לילדים שלי לחינוך שלהם, אני לא אדאג לחינוך של הילדים שלך. אני לא אכפה על הילדים שלך ללמוד חמש שעות בתורה ביום, אל תכפה עליי.
רגע, אני רוצה להבין משהו. אתה אומר, אני מוכן לקחת מהמדינה כסף בשביל החינוך של הילדים שלי, אבל לא להקשיב למדינה כשהיא מדברת על התוכן של החינוך של הילדים.
אני מוכן לקחת מהמדינה כסף, ועדיין אני האבא של הילדים שלי. אני עדיין, הכלל הבסיסי שיש להורים זה לחנך את הילדים.
אני מדבר איתך רק על דברים, בוא, אני מספיק מכיר את תולדות היהדות בשביל לדעת שאנגלית, מתמטיקה ומחשבים לא גורמים שום נזק לרוחניות.
נכון, אני גם מסכים איתך. וכל הרבנים גם מסכימים איתך. כל גדולי הדור מסכימים איתך שמתמטיקה ואנגלית לא מזיקים לעולמו הרוחני של הילד, אבל אתה יודע מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו נחליט, לא אתה.
אז בסדר, אבל אל תיקח מאיתנו כסף.
אין, לא, לא, לא. אני אקח כסף ואני אחנך את הילדים שלי איך שאני חושב שוב.
אני לא... תשמע, אני אומר לך, אז כאן יש לנו, כאן המחלוק.
למה אתה מכתיב לי איך לחנך את הילדים שלי?
זה לא אני. אני אומר, מדינת ישראל, כשאתה אומר אני לוקח כסף מהמדינה, אתה לוקח את כספם של משלמי המיסים. אתה לוקח את כספם של אנשים שעבדו קשה, נתנו את הכסף שלהם למדינה.
ובתוכם גם אני, גם אני משלם מיסים.
אתה חיית עכשיו על הסיסטם, כולו, על כל המערך. המדינה אומרת לך, תקשיב, אתה רוצה שאת הכסף שלי בשביל חילוך ילדיך, בסדר, יש תכנים מסוימים שבאים יחד עם הכסף. אתה לא רוצה את התכנים, אל תיקח את הכסף. לבחירתך.
אז אני אומר לך שוב, יש לנו מדינה, המדינה היהודית, חלק מהמדינה היהודית הזאת היא באה עם תכנים מסוימים של נישואים כדת משה וישראל.
רק סתם בשביל שאני אבין את העיקרון.
של חוק שבת ומנוחה. אתה לא רוצה, אל תגור במדינה, תגור בשוויץ, אל תשנה את החוק.
כל חמישה אנשים במדינת ישראל שמתחשק להם להקים בית ספר, אם יתחילו מחר להקים פה בתי ספר של המיסיון הנוצרי, זה גם בסדר לפי העיקרון הזה, כי כל אחד רשאי ללמד את ילדיו איך שמתחשק לו.
אז אני מסביר, אנחנו משלמים מיסים בדיוק כמו הציבור החילוני. בדיוק.
בסדר,
יש כמויות חרדים שעובדים, וגם מי שלא עובד משלם את המסים הישירים.
אתה רוצה את הכסף של המדינה, תציית לחוקים.
אבל אני רוצה, כאבא לילדים, להחליט מה אני רוצה שהבן שלי ילמד. המדינה לא יכולה להיכנס לי לעניין הזה.
אני אומר שוב, אין שום מה, תקים בית ספר פרטי, על חשבונך, ותלמד אותם, אני אחשוב, אגב, אני חושב שגם במקרה כזה המדינה צריכה להתערב. למדינה מותר להתערב. אתם רוצים שלמדינה לא תהיה שום ריבונות ושום סמכות. אני אומר לך, למדינה יש ריבונות ויש סמכות. בשביל זה הוקמה מדינת היהודים. כי היהודים חיו בלי ריבונות ובלי סמכות, ובמשך אותם 2000 שנה שתיארת מאוד יפה. ובסופו של דבר מה שקרה זה שבאו והרגו אותנו מפני שלא היה לנו ריבונות וסמכות. יש לנו היום את הריבונות. ריבונות באה עם עקרונות. העקרונות אומרים אתה לא יכול לחיות במדינה אם החוקים שלה לא מעניינים אותך.
Okay.
זה לא עובד ככה.
טוב.
ומדינת ישראל אומרת, אני כל מה שאני רוצה.
אתה חוזר על מה שאמרת, אני אחזור על מה שאמרתי שוב, על כך, אני אחזור שוב על כך,
שזכות הבסיסית של הורים לעבוד באחד מהמקצועות שהם המקצועות של המאה ה-21.
כלומר, אתה תחזור על זה, ואני אחזור על זה, שזכות הבסיסית של הורה בכל העולם כולו, זה לחשוב איך הוא רוצה לחנך את הילדים שלו, באיזה דרך, באיזה השקפה ובאיזה עניין. בוא נעבור רגע לעוד עניין אחד לפני שאנחנו מסיימים. אחרי לימודי הליבה, ואחרי הקצבאות הילדים והחרדים, והסכם יהדות התורה והכל, מילה אחת שלך על מה שמרגיש החרדי ברחוב אחרי הקדמציה האחרונה. הרי רבים מהחרדים...
רגע,
אני אשאל שאלה.
אוקיי.
רבים מהחרדים עובדים. רבים הם גם משרתים, ויכול להיות שלא, וזה לא רלוונטי. אבל מה שנוצר כאן בשנתיים וחצי האחרונות, זאת שנאה והסתה, אולי לא שלך, אתה יודע מה? אבל של האוכלוסייה החילונית, לא באופן כללי, אבל בוא תראה מה קורה ברשתות החברתיות. בוא תראה מה קורה בעולם. חרדים מסתובב, קוראים לו דוס, גזלן, אתה אוכל חינם. אתה יודע, סיפורים שמגיעים לפה כל יום, וזה לא קרה סתם כך.
תראה, זה מעניין שאתה אומר את זה. אני עוקב די בקפידה אחרי התקשורת החרדית. אז יכול להיות שכל אחד מרגיש כשתוקפים אותו את זה יותר חזק, אבל אני עבדתי הרבה שנים בתקשורת, ואני מבין תקשורת. אני אומר לך שהאלימות... אני כל פעם נדהם מחדש שאנשים שקוראים לעצמם יראי שמיים מרשים לעצמם להשתמש בשפה כזאת. אני לא מדבר איתך על זה שהיו פה ימים שהיינו אשתי קמה בבוקר ומצא ארון מתים מחוץ לבית. עם השם שלי עליו. אבל רמת האלימות והסתה בתקשורת החרדית הייתה בלתי נתפסת. בלתי נתפסת. עכשיו, הציבור החרדי, דיברת על היכרות, הציבור החרדי ניזון מהתקשורת החרדית. בתקשורת החרדית אסור הרי היה עליי להגיד מילה טובה במשך 3 שנים האחרונות, חלק מזה עוד ירשתי מאבא שלי, אז בכלל זה רץ הרבה זמן. בסופו של דבר, כל פעם שהגיעו אליי חרדים באיזשהו עניין לבקש עזרה כשר אוצר, תמיד פיניתי את הזמן וישבתי וניסיתי לעזור, וברמה פה...
יאיר לפיד, דוגמה מהיום אחר הצהריים.
אין תקשורת יותר אלימה מהתקשורת החרדית במדינת ישראל.
דוגמה מהיום אחר הצהריים. פרופסור יזהר אופלטקה, אתה מכיר?
לא.
אוניברסיטת תל אביב, איש רוח, כותב כך, בדף הפייסבוק שלו, יבוא יום והצעירים הציונים יפרעו את החוב מהחרדים בכוח הנשק הצהלי. ואתם תשלמו על שנות הגזל הבלתי פוסק מאיתנו. תמשיכו לא לשרת בצבא ותישארו חשופים במלחמת האזרחים שתהיה כאן בעוד דור. חבל שהמנהיגים שלכם לא מבינים זאת. כותב פרופסור, שקוראים אותו הרבה מאוד אנשים, הוא בעצם אומר שעוד 30 שנה,
שהאחים
שלי בצבא, יפתחו עליי באש.
אבי, למה כשכותבים דברים כאלה בתקשורת החרדית, אתה אומר לי שזה מבטא, אמנם ביטויים לא נכונים, אבל מבטאים כאב אמיתי.
לא כותבים דברים כאלה בתקשורת החרדית. אין רמז לאלימות בתקשורת החרדית.
זה פשוט לא נכון. אני אומר לך שוב, אני מכיר את השיווק, אבל זה לא נכון. אני קורא את התקשורת החרדית, בלי סוף.
יאיר, אתה קורא את התקשורת החרדית, אבל אין מי שיתרגם לך. אתה לא מכיר את החרדים. כשאתה קורא גזירת שמד, אז אתה פותח מילון אבן שושן, ואתה רואה שהמילה שמד היא מאוד נוראה. אבל במונחים שלנו זאת אמירה רוחנית.
אתה התחלת עם הטיעון הזה שאני לא מכיר, וככל שמתברר יותר שאני מכיר, אז הטיעון נמס. תראה, אני אומר שוב, אני מוכן לעשות...
ככל שאנחנו מתקדמים בשיחה, עוד ועוד דוגמאות שאתה לא מכיר.
שבין הציבורים האלה, אני ואתה לא נהיה מוכנים להיות מוגדרים על ידי אנשים קיצוניים שאומרים דברים אביליים. זה לא, אני לא מוגדר בידי, אני שומע פעם משנה בחיי את שמו של הפרופסור הזה, אני לא מוכן להיות מוגדר בידיו. אני לא חושב שמדינה צריכה לכפות את החוק, אבל קריאות לסט נשק זה כמובן דבר מגונה מעין כמותו, ואני לא מגבה אותו בשום צורה שהיא.
אוקיי, מה נאמר לסיום? אתה עדיין
היית... אתה יודע, אני אגיד לך מה נאמר לסיום, בסדר? אתה זוכר שנחטפו שלושת הצעירים הנערים שנרצחו בשומרון?
כן.
הזמינה אותי אז משפחת שער להספיד את בנם גלעד בבית תלמון, ונסעתי לשם ועמדתי שם ואמרתי שאני רוצה לצטט, ככה הספדתי אותו, את הארי הקדוש, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של אהבת לרעך כמוך. זה סיום טוב לשיחתנו.
זה סיום טוב לשיחתנו, אבל צריך לקיים את זה, לא רק להגיד שאני מקבל את זה.
אני אומר, בוא נעבוד על זה ביחד.
בהחלט.
עכשיו דיברת איתי, כמה זמן דיברנו? חצי שעה?
כן.
תראה,
הייתי חייב למלות פערים על שנתיים וחצי שלא רצית להתראיין.
כנראה שכן אפשר לדבר.
לא, אתה יודע, שנתיים וחצי שלא רצית להתראיין, עכשיו ככה חיסינו פערים.
אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אפילו פוליטיקאים חילונים נפגעים לפעמים. אני אומר לך, אני היה משהו בוטה, פוגעני ואלים בדרך שבה דיברו עליי.
הציבור החרדי לא רק נפגע, אני אגיד לך.
אתה אומר לי, פותחים דף חדש, אני תמיד שמח.
לא פותחים דף חדש, הדף עדיין מוכתם. ייקח זמן עד שהדברים יתוקנו. אנחנו מדברים כבני אדם, אבל הפערים בינינו...
אתה גם צריך לחזור הביתה בשלום.
הפערים בינינו הם עזועים וקיצוניים, ואני אומר לך שוב, אי אפשר להתעלם שהייתה פה שנאה. סליחה שאני חוזר לזה.
אני אגיד לך,
לא אישית, לא, יאיר, לא אישית, לא בטוח. אני לא בטוח שאתה שונא מישהו, חלילה לי לומר את זה, שאתה שונא מישהו וקם בבוקר ושונא, קשה לומר את זה. אבל מדיניות שלמה של שנתיים וחצי...
אם תצליח שנייה להתעלם, תראה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לסיים איתי באווירה חיובית את השיחה, כי אחרת לא תוכל לחזור הביתה.
לא, נחזור הביתה.
אני אסיים את השיחה באווירה חיובית בשביל שנינו, אם תרשה לי.
בכיף.
אני אומר לך, בסופו של דבר, אם היו נבדקים המעשים, והיו מנהלים על זה דיאלוג אמיתי, הייתם רואים שכל מה שאני אומר כל הזמן הוא דבר אחד. לכולנו יש אותם זכויות ואותם חובות.
ואני עדיין מזמין אותך להכיר את הציבור החרדי, ואני מוכן לעשות לך היכרות עמוקה איתו באמת ברמה האישית. אתה פשוט לא מכיר, אני לא אומר את זה פוגע, אני אומר את זה, אתה יודע, עניינית.
אני אמרתי את זה אגב יותר מחרדי אחד, כל פעם שתרצו לכנס חדר ולבוא ולקיים דיאלוג אמיתי, אני אשמח מאוד.
חבר הכנסת יאיר לפיד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
השר לשעבר, זה כיף לומר את זה היום, יאיר. ניתק. פרסומות.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם אריאל אטיאס, חבר הכנסת לשעבר, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
קודם כל אולי נפתח בשאלה, האם הניתוק במגעים בינכם לבין הליכוד עדיין בתוקף, או שיש הערב איזושהי התקדמות?
לא, אין התקדמות, אנחנו אין לנו שום קשר איתם. הם יודעים את דעתנו, בעיקר לאחר ישיבת הסיעה אתמול, וההתייעצות של יושב ראש הסימרן הרב שלום כהן שליטה, שבה אנחנו עומדים על דרישותינו ממערכת הבחירות. אנחנו דורשים שינהג מעם אפס על מוצרי יסוד, וששאס תקבל את הארגז כלים החברתי, שבה היא תוכל לממש את המדיניות שלה. התיקים שמדברים עליהם נועדו להשפיע על מדיניות, וזה המטרה שלנו, הליכוד יודע את דעתנו, ואין לנו כוונה לזוז מזה.
כשאנחנו מדברים על מעם אפס למוצרי יסוד, הייתה כבר הבטחה של הליכוד של מיליארד שקל לתת לעניין הזה, מה, חזרו מהם, חזרו בהם?
כן, נאמר לנו שהם רוצים לבדוק חלופות אחרות, וכל מיני תירוצים של מי שקצת מכיר איך משרד האוצר עובד, מבין שזו שיטה למסמס דברים, כי חלופות לא מביאים, וכשיש אז מקצצים, אז אנחנו אמרנו, הבנו, אנחנו רוצים להנהיג את זה בבת אחת, שיעבור חוק, שכל מוצרי היסוד לא ישלמו עליהם מע"מ, זה באופן מיידי נותן עזרה לשכבות החלשות, למשפחות ברוכות הילדים, שצורכים הכי הרבה את המוצרים האלה, וזה גם משפיע על המחירים של כל המוצרים בסביבת המחיר הדומה למוצרים המפוקחים. גם מוצר שהוא לא מפוקח, אם הוא מגיע מאותה משפחה, מאותו סדר גודל, המחיר שלו יורד בגלל שהרשתות והיצרנים לא יכולים להישאר בפערי מחירים כאלה, זה הוכח בכל המוצרים שהכניסו אותם לפיקוח, זה קורה בבריטניה, ששם יש מונהג מעם אפס על, על רשימה של מוצרי יסוד, וכל המוצרים באותה קבוצה יורדים באופן אוטומטי, וזה דבר שחשוב מאוד לנו, אנחנו התחייבנו...
מה הנימוק שאתם שומעים מהליכוד להתנגדות הזו? הרי שמדבר על תיקים, אז אנחנו יכולים להבין שיש התחייבויות, ויש רק תיק אחד, והם רוצים את התיק, והוא רוצה, אבל בסוגיה הזו שנתנו לכם מילה, צריכים לנמק למה חוזרים בהם.
אני אומר לך, הם אומרים שיש לישראל איזה הסכמי סחר, זה התירוץ הרשמי, ואני יודע לעקוף את זה, ולכן זה תירוץ רק רשמי. לישראל יש איזה שהם הסכמי סחר, שבהם היא מתחייבת לא להפלות את היצרנים היבואנים שמגיעים בהטבות מס למקומיים. זאת אומרת, אם ישראל נותנת הטבת מס, וזה נקרא הטבת מס המעם הזה, ליצרנים מקומיים, היא צריכה לעשות את אותו דבר ליצרנים שבאים מחוץ לארץ, כדי שזה יהיה הפוך, שאם ישראלים ימכרו בחול, גם יהיה את הדבר הזה. זה בעצם התירוץ שאגב הביא אותו משרד הכלכלה, שרוצים שאריה דרעי יעמוד בראשו. זה איזה מסמך, לא מחייב, יראו לנו אותו, אפשר לטפל בזה בכלום זמן, יש לזה פתרונות, אגב המוצרים שאומרים שהם, שצריכים לטפל בהם, אז כמעט הם לא מיובאים. למשל, החלב הוא מפוקח. למיטב ידיעתי לא כלכלי ובלתי אפשרי בגלל תאריכי התפוגה להביא חלב לארץ. אז מדובר במספר מוצרים בודדים שהם לא באותו גודל ולא באותו משקל, ואפשר לטפל בזה, וזה לא האבן נגף. ואגב, כשהתחלתי להיכנס לפרטים, הם הודו לי שזה בעצם, הרעיון זה לייצר חלופות, כי הטענה אומרת, שמתוך המיליארד שקל האלה, לא בכל המיליארד נהנים רק העשירונים התחתונים. ואני אומר, השיטה הזאת שבאה דרך זה, הרי לפי אותה שיטה, לא יהיה רצבאות ילדים, בגלל שנהנים מזה גם אחרים שהם לא מגיע להם. אגב, אנחנו ייצאנו קצבאות דיפרנציאליות, שיעלו את הקצבאות ביותר מהסכום שהוא עלה עכשיו ב-2.6 מיליארד שקלים, אבל הסכום ייסגר על 2.6, אבל מי שהם, העשירונים העליונים שמרוויחים הרבה כסף, הם לא צריכים את זה, וזה בלחיצת כפתור יודעים את זה, אבל הם לא רוצים לעשות את זה כדי שלא יגידו שזה, ההטבות מגיעות רק לשכבות החלשות, אבל זה עניינים פרוצדורליים, אבי, בסך הכל זה עניין של רצון, אנחנו עומדים על שלנו, ואנחנו משוכנעים שאנחנו נקבל את זה.
אוקיי, אז כרגע העניינים תקועים, אני מבין שגם בסוגיית תיק הכלכלה והרווחה אין עדיין אמירה משמעותית בעניין הזה, ויש נתק במסע ומתן, אולי אחרי החתימה עם יהדות התורה, הליכוד יתפנה יותר להתעסק עם ש"ס, אני מבין שאין תיאום ביניכם לבין יהדות התורה.
התיאום היה בכל העניינים שקשורים בנושא דת ומדינה, תקציבי הישיבות וקצבאות הילדים, זה לא דברים שנתנו אותם ל6 מנדטים, נתנו אותם ל13 מנדטים. היה מסע ומתן אינטנסיבי על כל סעיף וסעיף בנושא דת ומדינה, תקציב ישיבות, גיוס, ואיתנו נפרד ואיתם בנפרד, וכשהיו חילוקי דעות ביקשו מאיתנו לשבת ביחד, אנחנו ישבנו מספר פעמים עם החברים של יהדות התורה, מי חבר הכנסת הרב ליצמן והחבר הכנסת האחרים, הרב פורוש והרב גפני, לפרטי הפרטים, למור שכשהליכוד אמר, אתה יודע, באחד השיחות שהתחילו להגיד לי, אתם דורשים יותר מדי, אז אמרתי להם, אתם יודעים מה, אני בכלל לא, מי אמר שאנחנו דורשים קצבאות? אמר לי, מה? אם אתה לא דורש קצבאות, אין קצבאות. אמרתי, למה? הוא אומר, מה, נראה לך אם נותן לשישה מנדטים 2.6 מיליארד שקל? אתם, אם אתם לא גוש, הם לא יקבלו את זה. אין מה לדבר בכלל. כנה לגבי תקציב הישיבות. אנחנו, לעניין תקציבי הישיבות, גיוס, קצבאות ילדים, כל מה שקשור לנושא של חקיקה, מה שנקרא להחזיר את 2012, אנחנו רואים אתכם כגוש של 13. בכל דבר שאתם תתנגדו, אנחנו נפתח מחדש את זה עם יהדות התורה. או שזה לא יהיה דרישה אולטימטיבית שלכם. לכן, שאתה אומר לי אם אנחנו מתואמים, אז א', בענייני תפקידים אנחנו לא מתואמים בכלל, כל אחד מפעיל את המנופים שלו. בנושא, אני אתן לך דוגמה. אנחנו למשל רצינו את חוק נהרי להחזיר אותו, שזה חוק שמחייב את הרשויות המקומיות לתקצב את המוסדות, שלא יהיה אפליה, אפרופו השיחה הקודמת שלך, שלא תהיה אפליה בין תלמידים מהחינוך התורני, החינוך העצמאי ומעין החינוך התורני, לבין החינוך הרגיל שבהם העיריות מסייעות במזכירות, בחשמל, בניקיון, בדברים מהסוג הזה, זה עולה הרבה מאוד כסף. והייתה אפליה מובנית, ולפיד הוריד את ההטבה הזאת שעשינו אותה בממשלת אולמרט, אגב, תנועת ש"ס העבירה אותה לבדה בממשלת אולמרט, והוא הוריד את זה, ועכשיו אנחנו רוצים להחזיר את זה. וזה דברים שאנחנו נאבקים עליהם, אבל זה לא דברים שהם עולים החוצה בגלל שזה דברים שהיו עליהם הסכמות. Okay. הדברים שיצאו החוצה ושהיה עליהם מה שנקרא, אני לא רוצה להגיד וטו, אבל הליכוד בא ואמר, אנחנו לא יודעים להתמודד, נכון שנתנו לכם להבין שאנחנו נלך אתכם על מעם אפס, נכון שראש הממשלה הודיע שהוא תומך בזה עוד מערכת הבחירות, אבל מה שנקרא לא התכוונו לממש, ואמרנו להם, אוקיי, הבנו אתכם, אז אנחנו הפעם
מה האופציות? אז בואו נדבר, מה הלאה? יושבים רגל על רגל, מה האופציות? אתם מנהלים שיחות אולי עם המחנה הציוני? אתם מנסים לראות איך יוצאים מהפלונטר?
בוא תראה, אנחנו הרי יודעים לספור אצבעות, ואנחנו מבינים דבר או שניים במערכת הפוליטית איך שהדבר הזה עובד. מי שמרכיב את הממשלה זה ראש הממשלה. הוא רוצה להיות ראש ממשלה, ואנחנו רוצים להיות בממשלתו. אנחנו לא מבקשים דברים לא ריאליים. אם היינו מחר באים ואומרים, אנחנו עכשיו רוצים את משרד האוצר, אז זה ברור שיש בעיה, לא תהיה כאן ממשלה. אנחנו רוצים ארגז כלים, שבו הליכוד חושב שאולי אנחנו או נוותר, או אנחנו סתם אומרים, או שיפנקו אותנו באיזה תקציב לאיזה משהו וזה יירגע. זה לא. זה לא. זה נכסה צון ברזל. אנחנו עומדים על זה. והם יודעים שאנחנו צודקים. היו לי איתם הרבה שיחות, גם שלא קשורות לתוך צוות המסע ומתן. והם מבינים את התהליך שעברנו איתם מיום שהתאמחנו בהם במערכת הבחירות בפומבי, אגב, שני מפלגות תמכו בהם, הבית היהודי וש"ס, כל האחרים בכלל שלא לדבר על כחלון שהלך להם על הראש. אנחנו לא מצפים עכשיו לא לתמורות ולא לתוז, אנחנו מייצגים ציבור, שהתחייבנו מערכת הבחירות, שאנחנו נטפל בהם. אמר הרב אריה דרעי כמה פעמים, יש פה 2 מיליון שקופים במדינה הזאת, אני רוצה לייצג אותם. נכון שקיבלנו רק 7 מנדטים, אבל לעניין לשון המוזניים, כחלון ושס זה אותו דבר, בנט ושס אותו דבר, כי 10 מנדטים כשאתה צריך 61, ו7 מנדטים כשאתה צריך 61, זה אותו מעמד, אין משמעות לזה בכלל, ואנחנו לא מבקשים דברים שהם לא ריאליים. בנושא של עולם התורה, קצבאות ילדים וחקיקה, אנחנו פחות או יותר סגורים, בגלל שהכל היה כעסקת חבילה אחת על 13 מנדטים, 7 לשס ו6 ליהדות התורה, אבל כשאנחנו מגיעים ליסודות שלנו, אני מעלה חשש, ואני מקווה שהוא לא נכון, שהם רוצים להשאיר אותנו במסגרת הזאת, הם לא רוצים שנקיים את הבטחת הבחירות שלנו, הם רוצים שנאבד את האמינות שלנו בעיני הציבור, הם אולי לא רוצים שאנחנו ניגע בתחומים האלה של השכבות החלשות האוניברסליות, ואנחנו מתנגדים לזה, אתה שואל אותי מה יהיה? אני יודע מה יהיה בסוף.
מה יהיה?
בסופו של דבר, הליכוד, הזמן שעובר לא פועל לטובתו, וכפי איכשהו מסכם לעצמו את כל העסק הזה, הוא בשלב מסוים יגיד לעצמו, בוא נבדוק האם זה שווה לנו כל הדבר הזה, בעיקר לאור העובדה שהטענות שלהם הן צודקות, הן ענייניות והן אוניברסליות. אנחנו מבקשים דברים לכל עם ישראל לפי ההתחייבויות שלנו בבחירות, ובעניין התיקים אנחנו מבקשים ארגז כלים שיאפשר לנו לממש את היעדים.
שוחחנו עם יאיר לפיד לפני השיחה איתך, והוא מאשים את המפלגות החרדיות שדואגות רק לאינטרסים של הציבור החרדי ודורשות בעצם זכויות בלי לתת את החובות.
הרי הדיוק הוא לא מהדברים שהוא משופר בהם. הוא משופר בלדבר בתקשורת, הוא מבין תקשורת, ומרוב שהוא מבין, אז הוא אומר, כנראה שאנשים לא ישימו לב לפרטים הקטנים. אני יבלבל אותם בכמה נתונים גדולים, ובדברים הקטנים לא ישימו לב. האם 2.6 מיליארד שקלים לקצבאות הילדים זה רק לחרדים? האם מע"מ אפס על מוצרי יסוד זה רק לחרדים?
האם טיפולי שיניים חינם?
טיפולי שיניים חינם זה רק לחרדים? כאילו מאיפה, בגלל שהוא חושב שאולי החרדים גם נהנים מזה, אז הוא מעדיף שגם הציבור שלו, וגם הציבור שלו, הציבור שהוא מייצג, והציבור החילוני והכללי במדינת ישראל, לא יקבל את זה, ובלבד שהחרדים לא יקבלו. זה, מזה התפיסה מגיעה. כשבא משרד ראש הממשלה או הליכוד ואומר לנו, אנחנו נגד מע"מ אפס, כי זה, הם נהנים מזה גם אחרים. אז כאילו, מה הולך פה? בגלל שהחזקים קצת נהנים מזה, אז לכן את כבשת הרש הקטנה הזאת, בגלל השיטת מיסוי בישראל, המדינה לא רוצה מיסוי דיפרנציאלי, הם רוצים שכולם יהיו אותו דבר, כי זה מבלבל אותם פעם אחת, ופעם שנייה מפחדים שזה יפתח להם.
אתה אומר בקיצור, מי שנצמד לדיוק ולעובדות, אז הטענות והאמירות הללו מתבררות כנבובות.
בתקופתו כשר אוצר, הוא לא החמיץ שום הזדמנות, ממש סרק במסרקות של ברזל, כל דבר שהוא חשב שפגע בחרדים. אם זה פגע באופן ישיר רק בחרדים, זה היה על המהדרין מבחינתו. אבל גם אם זה פגע באחרים, הוא בלבד שזה פגע בחרדים.
אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, יושב ראש וצוות המסע ומתן של ש"ס, אריאל אטיאס, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו ממהרים אל מני גרה בכנסת, שלום מני.
שלום, אני מיד פותח בדברים של גפני, מסיבת עיתונאים לאחר החתימה.
חתימה להסכם הקואליציוני של יהדות התורה לפני דקות אחדות, הנה חבר הכנסת משה גפני.
אנחנו לא רואים בעניין הזה חילוקי דעות, אלא אם כן יש רפורמות שאנחנו לא מכירים, אבל מה שהציגו בפנינו, אז אנחנו חושבים שזה באמת טובת העניין. אני בתפקיד כיושב ראש ועדת הכספים, אני אעצים את מה שהיה גם בפעם הקודמת. הצטרכו לתקן ולצמצם את הפערים בין העשירים מאוד שיש במדינת ישראל, שאני מפרגן להם, לבין החלשים, לבין מעמד הביניים. צריך לעשות את זה. אמר את זה תומי לפיד, אמר את זה יאיר לפיד בקדנציה הקודמת, אבל לא עשה. אנחנו לא אומרים הרבה, אבל אנחנו נעשה. עשינו את זה 4 שנים. הייתה באמת ממשלה שפעלה, וקואליציה שעשתה הרבה מאוד רפורמות, מבלי שאנחנו נצא מאחורי הגב, ואנחנו לא נהיה לויאלים. אם אנחנו לא לויאלים ביהדות התורה, אנחנו אומרים את זה על השולחן, ואנחנו פורשים. לכן, ראש הממשלה יכול להיות רגוע איתנו, באמת הוא נראה רגוע. וגם השותפים האחרים, אנחנו באמת מעוניינים שהשותפות והמספר השותפים יגדל, אנחנו במיוחד רוצים שש"ס תיכנס לקואליציה, אנחנו רוצים שגם האחרים ייכנסו. אנחנו כמפלגה לא גדולה, אנחנו רוצים שהממשלה תחזיק מעמד את מלוא התקופה. כשממשלה מתחלפת אחרי שנתיים, זה רע לאזרחים, במיוחד למה שאנחנו מייצגים, או ציבור שאנחנו מייצגים אותו, אנחנו רוצים ממשלה חזקה, ממשלה שיציבה, שפועלת לאורך כל התקופה. כל רפורמה שעושים וכל דבר שעושים צריך את הזמן שלו, הם מתחלפים כל הזמן, זה יוצר נזק וזה יוצר בעיה. אני סבור ואני מאמין ואני גם מתפלל לטובת המדינה ולטובת העם בישראל, שהממשלה הזאת תחזיק מעמד, שלא יהיו בחריקות. אנחנו הרבה זמן, כבר יותר משנתיים, גם תקופת הבחירות וגם הממשלה הקודמת שהייתה ממשלה מאוד רעה, שלא עשתה את מה שצריך לעשות. כולנו סבלנו מהעניין הזה, לא רק הציבור החרדי, הציבור כולו. אנחנו הולכים לתקן את זה.
חבר הכנסת הרב משה גפני, כאמור בהצהרה לתקשורת, מיד אחרי החתימה להסכם הקואליציוני, מיד חתימה להסכם גם עם כולנו של משה כחלון, מיד אחרי חדשות השעה 8 נביא את פרטי ההסכמים, את העקרונות והדברים, גם את הקולות מן הכנסת, הרבה מאוד פרשנויות על מה שמתרחש במערכת הפוליטית הערב הזה. תודה לאישי פופובסקי ולאסתי פלד, אנחנו שווים מיד אחרי חדשות 8, שרו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם. השעה השנייה כאן המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי. אנחנו בשעה הזו מתבשרים על שתי חתימות על הסכמים קואליציוניים, גם של יהדות התורה וגם של כולנו בראשות משה כחלון, חותמים על הסכם קואליציוני, ואנחנו רוצים לפתוח. חבר הכנסת רועי פלוג, שלום לך.
רועי פולקמן, ערב טוב.
פולקמן, שלום לך. חבר כנסת חדש, נאמר, גם עוד נלמד את השם שלך, אבל קודם כל מזל טוב.
תודה רבה.
אתם חותמים על הסכם קואליציוני, ואני חושב שרוב, אולי אפילו כל הדרישות שלכם, התקבלו ונענו על ידי הליכוד.
תראה, בסוף הייתה שורה של נושאים שרצינו לקדם, ואני חושב שבלא מעט מהם ראינו עין בעין עם ראש הממשלה, ואני שמח שהצלחנו להגיע ברוב הנושאים להסכמות כדי להתקדם. לא בכל דבר אנחנו מסכימים, היו דברים שגם כולנו הייתה צריכה להתפשר, וזה אך טבעי, זה ככה עושים מסע ומתן.
אז הנה, גם בסוגיית התיקים קיבלתם את כלי העבודה שדיברתם עליהם כל כך הרבה, גם בסוגיית התקציבים, בעצם שליטה כמעט מוחלטת בהרבה מאוד תחומים שקשורים לאזרחים, יוקר המחיה, מחירי הדיור, הרבה מאוד אחריות על כתפיים שלכם, ותצטרכו לממש או ליישם את ההבטחות הללו. תגיד, כשאנחנו...
אני חושב שלאורך כל מערכת הבחירות אמרנו בצורה מאוד ברורה שאנחנו לא מתחמקים עם אמירות מורפלות. יש כמה נושאים ששמנו לנגד עינינו להתמודד איתם, בראשם משבר הדיור, אבל כמובן הפערים החברתיים במדינת ישראל וסוגיות של יוקר המחיה. לא כל הכלים כמובן נמצאים רק אצל כולנו, יש נושאים בתחומי המזון ואחרים, אבל הדברים המרכזיים, הרפורמות בבנקים שצריכות לקרות, תחום הדיור, וודאי תחומים שקשורים ליישום ועדת אלאלוף ותחום העוני, יש שם שורה שלמה של צעדים שאנחנו בהחלט מתכוונים לקדם באופן מיידי.
בוא נדבר רגע על סעיף או דרישה של שס שדי תוקעת את המסע ומתן איתם, מעם אפס על מוצרי יסוד. עד כמה שאנחנו מצליחים להבין, זה וטו שלכם שהדבר הזה לא יקרה, זה נכון?
אני לא הייתי אומר וטו, יש איזו הסכמה על זה שיתקיים דיון יותר מעמיק בנושא. הסיפור עם מעם אפס זה סוגיה, אני אומר את זה מהצד, אני קרא לו המקצועי שלי ככלכלן, זה סוגיה מורכבת מתי משתמשים בכלי הזה, והאם זה הכלי הנכון. אנחנו מסכימים, אני חושב, עם שס, על הצורך במציאת פתרונות ועזרה לאוכלוסיות השקופות במדינת ישראל. יש לנו הסכמה אידיאולוגית עמוקה על העניין הזה, ולכן השאלה היא בסוף מה יותר יעיל. יש פה באמת, אני אגיד, דיון מאוד מקצועי, שצריך לשאול את עצמנו, האם מעם אפס לצורך העניין למשל, זה מעם מאוד לא פרוגרסיבי, כיוון שהרי גם המעמדות החזקים משלמים מע"מ, ואתה בעצם עושה גם להם הטבה. אז השאלה, אם למשל, אם נבדוק את החיסכון שיגרם, או העלות שתיגרם למדינה ממע"מ אפס, האם אין דרכים אפקטיביות יותר לעזור בהם לשכבות חלשות במדינת ישראל?
יש חלופות?
דיון מאוד מקצועי, והוא לגמרי לא אידיאולוגי, דיון מקצועי.
יש חלופות שאתם מציעים הצעה אחרת?
בוודאי, יש שורה ארוכה מאוד של חלופות. אנחנו דיברנו כבר עכשיו בהסכם הקואליציוני על תוספת לקצבאות הקשישים. הייתה הסכמה על קצבאות ילדים, יש דיון שלם על סיוע ביציאה לעבודה ושיפור הפרנסה, שאותם אנשים שכן עובדים יתפרנסו שכר הולם וישלמו מס הכנסה שלילי.
אלו בהחלט דברים חשובים, דגלים מאוד חשובים אגב, אבל הם לא נוגעים בנקודה הישירה שאומרת שיש במדינת ישראל אוכלוסיות שלא קונים במרכולים את המוצרים היקרים, הם מסתפקים במוצרים היסודיים ביותר, מה שהם צריכים לחיות, ושם צריכים לגעת בנקודה הזו ולהוזיל להם אותם. נכון שהעשירונים העליונים גם ייהנו מעוד כמה שקלים על מוצרים כאלה, אבל בשבילהם זה נורא.
אז כמובן שאנחנו מסכימים. השורה התחתונה שצריך לאחד להוזיל את המחירים, ויש דרך אגב דרכים רבות שגם אני באופן אישי מתכנן כבר בקרוב להתעסק בהם, שקשורים ליבוא מקביל של מוצרים, והיכולת להוזיל באופן אמיתי את מחירי המוצרים במדינת ישראל. אבל יש שורה ארוכה, אם אנחנו נמצא דרכים להוזיל עלויות של חינוך, ואנחנו נאפשר שהפרנסה, שאותו אדם שכבר יוצא לעבוד, ירוויח שכר הוגן, יש לא מעט דרכים לשפר את השורה התחתונה, וזה הכסף הפנוי שעומד לרשותה של משפחה. ונשאלת השאלה, זה דיון אותם, דיון מקצועי גרידה, האם הדרך היא לעשות פטור על מע"מ, שיש לו גם השלכות רוחב, וגם הוא יחסית לא יעיל, כיוון שיהנו ממנו גם הרבה מאוד אנשים שלא צריכים את הפטור הזה ממע"מ.
כן, אבל זה כמו קצבאות הילדים. כל מי שיש לו ילדים נהנה מקצבת הילדים, גם אם הוא אדם עשיר, וגם קצבאות הקשישים, גם קשיש הוא מיליונר, נהנה מאותה קצבה.
נכון,
אין לדבר סוף.
אתה צודק לגמרי, ולכן לא מעט מהדרך שבה מנסים לפתור בעיות כאלה, זה לייצר את אותה פרוגרסיביות. אז גם קצבאות הקשישים זה אכן סוגיה, אבל גם בקצבאות ילדים, אז אנחנו יודעים את זה, יש, בכל זאת יש משפחות עם יותר ילדים, משפחות עם פחות ילדים, צריך למצוא את הדרכים לעזור, אבל יש פה דיון, מה שאני אומר בשורה התחתונה, זה דיון מקצועי, צריך לשבת על המספרים, צריך לדון בחלופות, לבחון אותם, ובסוף למצוא מה הדרך יעילה ביותר לנצל את כספי המדינה.
דיון מקצועי כזה, אגב, יכול להתנהל עכשיו, תוך כדי מסע ומתן?
לא, לא, ממש לא, וגם אני חייב לומר משהו שאני גיליתי בעיניי בנושא ההסכמים הקואליציוניים. לא, אי אפשר להכניס כל מיני נושאים נורא נורא מורכבים תקציבית על אוטומט. יש הבדל בין פה ושם כספים שהם צורך העניין, אתה אומר, אני רוצה איזושהי תוספת לישיבות, אתה אומר, אוקיי, יש דיונים שהם בעיקרם פוליטיים. אבל בסוף אלה דיונים מקצועיים, זה לא צוותי המצא ומתן שברובם יושבים בהם עורכי דין. צריכים עכשיו לשבת ולנהל דיון מקצועי שבא ובודק חלופות, בודק משמעויות תקציביות, בודק מי האוכלוסיות שיהיינו. אי אפשר להכניס, תמיד צוחקים על, לא, מבקרים את חוק ההסדרים במדינת ישראל, שהוא יוצר עיוותים בדרך קבלת ההחלטות. הסכם קואליציוני זה דבר עוד הרבה 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 פחות מעמיק ומקצועי, מאשר חוק הסדרים ודיון תקציב. ולכן, ההסכמה העקרונית על זה שצריך להקל על העול ההוצאה למשפחות במדינת ישראל, אנחנו חלשות, אנחנו מסכימים. צריך לשבת ולנהל איזה דיון מקצועי, בשביל זה יהיו דיוני תקציב, ובדיונים האלה יצטרכו לקיים על זה דיון מעמיק. בוודאי לא להגניב החלטה כזאת שיש לה השלכות משמעותיות, שיכול להיות שאנחנו נגלה שאנחנו עושים פה נזק אדיר לאותה אוכלוסייה שאנחנו רוצים להטיב איתה.
כן. אולי עוד מוקדם לשאול, אבל בכל זאת אני אנסה, יש לכם תוכניות כבר מוגדרות בנושאים שונים, למשל, שקשורים למגזר החרדי?
כן, אז אני אומר, יש המון דברים שהם לא מגזריים. הטיפול בתחום הדיור הוא סוגיה שהיא מצוקה, אני מכיר את זה כמובן היטב גם משנותיי בעיריית ירושלים. סוגיית הדיור, גם הבירוקרטיה המייגעת שיש סביב סוגיית הדיור, וגם כמובן המחירים וההיצע הנמוך, סוגיה שכואבת מאוד למגזר החרדי. צריך לטפל בה באופן רוחבי, וכמובן גם עבור הציבור החרדי שזקוק לעשרות אלפי דירות במדינת ישראל, ואין לי ספק שכשהמהלכים שאנחנו מתכננים יבשילו, הציבור החרדי ייהנה מזה באופן משמעותי. אבל גם מהלכים אחרים, תשמע, העול שיש מונופול הבנקאי בישראל, והעלות הגבוהה של אשראי גם היא מייקרת, כמו שהרפורמה בסלולר, חסכה מאות שקלים למשפחה חרדית, גם רפורמה בבנקאות תחסוך מאות שקלים למשפחה חרדית, וכנ"ל בעוד שורה, דרך אגב, ארוכה של דברים, עידוד הכשרה תעסוקתית, ושורה ארוכה של דברים שיש לה קשר ישיר גם למגזר החרדי, שיש שותף מלא בקידום של הנושאים האלה.
אני רוצה לשאול אותך על עוד נושא אחד, הנושאים שקשורים לדת ומדינה, חוק השוויון בנטל, חוקי הגיור, הגיוס, חוק אימוץ, הרבנות הראשית, פתיחת אזורי רישום, אלו תחומים שאתם די בתחום האפור, כלומר לא הבעתם את דעתכם, הציבור לא באמת יודע איזו מפלגה אתם, איפה אתם בסיפור הזה?
אני אגיד לך, ואני אומר את זה מזה שיצא לי גם לאחרונה, כבר מהשבעתי לנהל פה ושם שיחות על זה עם חבריי בסיעות החרדיות. אחד, אנחנו מאמינים בהידברות ולא בכפייה. גם לא כפייה חילונית או כפייה אנטי-חרדית, אנחנו באופן אידיאולוגי עמוק לא מאמינים בגישה הזאת. ואנחנו מבינים את הרצון לייצר ולשמר סטטוס קוו. אני רוצה לקוות ולהאמין שכמו שכשהייתה תקופה שבה הייתה ממשלה בלי חרדים, אז לכאורה היה ניסיון בצורה מאוד כוחנית לכפות כל מיני צעדים על המגזר החרדי, אני רוצה גם לבקש ולקוות שגם הפוך זה לא יקרה. זאת אומרת, המטוטלת הזאת, כל פעם מי שיש לו כוח, מייצר מה שנקרא משחק סכום אפס, אני רוצה לקוות, ואמרתי את זה גם לחבריי ולאנשים שאני מאוד מאוד מעריך במפלגות החרדיות, שאני מקווה שגם עכשיו לא נלך רחוק מדי. ברור לי שיש רגישויות, וברור לי שיש תיקונים שצריך לעשות מדברים שנעשו בשנתיים האחרונות, ברור לי, ואנחנו גם מקבלים את זה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך לגלות רגישות לזה, שאנחנו צריכים למצוא איזונים בריאים בסוגיות של רישום נישואים, בסוגיות, וגם בסוגיות של בירור יהדות, ובסוגיות לא קטנות שאפשר למצוא בהם פשרות הולמות, כדי שלא תיווצר כאן מטוטלת של כוח. כשהחרדים לצורך העניין חזקים, הם כופים את עמדתם על הציבור הלא חרדי, וכשהציבור הלא חרדי בשלטון הוא כופה את עמדתו. אני חושב שהגיע הזמן לדינמיקה אחרת. אז אנחנו מאמינים בזה, ואני מקווה שלא נלך רחוק מדי, כי גם אנחנו לא היינו רוצים לייצר כאן חזרה אחורה רחוק מדי בעניין הזה. בוא נגיד ככה.
אוקיי, בהחלט הולכת להיות קדנציה, אני חושב, מרתקת, מעניינת, כי עוד, שוב, מפלגה חדשה, עם הרבה מאוד תחומי עניין שתעסקו בקדנציה הקרובה, ולאט לאט נלמד איך ומה וכיצד הדברים מתנהלים. תגיד, אתה יודע מי יהיה שר המשפטים?
לא. אני ניזון מאותם שמועות שאני מניח שמגיעות גם אליך. אני לא יודע באופן מעבר לזה.
גם תפקיד מפתח.
מישהו בליכוד, בדיוק בליכוד, אני לא יודע
עליי. כן, אנחנו מדברים על הליכוד, רק גם כן, תפקיד מפתח, אתה מדבר על איזונים, וזה מאוד משנה מי ייקח את התיק הזה.
נכון מאוד. ואני מאוד מקווה שאפשר יהיה, באמת, ואני גם באופן אישי מאוד מאמין בזה שאפשר, ואני הרגשתי את זה שגם זה אפשרי בירושלים בשנים האחרונות. אפשר לייצר דינמיקה שלא תהפוך את המשחק הזה למשחק של עוינות, שבו צד אחד מנסה להכניע את הצד השני.
חבר הכנסת רועי פולקמן, איש כולנו, תודה לך ושיהיה בהצלחה, יושב ראש סיעת כולנו, תודה.
תודה רבה, ערב טוב.
חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, מורך.
זהו, שברו צלחת ואנחנו אומרים מזל טוב.
טוב שאתה מזכיר לשבור את הצלחת, כי את הצלחת שוברים לזכר חורבן הבית. אז גם אם אנחנו חותמים על הסכם, צריך לדעת שזה לא בדיוק הסכם שיהודי חרדי רוצה שכך זה ייראה, שהוא יכתוב כזה נוסח, וכזה נוסח, הרי לנו יש תורה, התורה היא מאוד מאוד ברורה. אנחנו צריכים לתקן פה הרבה דברים שפגעו בציבור החרדי, אז יש לנו נייר, יש לנו מסגרת, אנחנו צריכים עכשיו ללכת לעבוד, ולעבוד קשה, אנחנו מקווים שהדבר הזה ייקח לא יותר משהו מספר חודשים, כדי שנוכל לומר, יש על האפשרות לקיים פה חיי קהילה באורח חיים חרדי.
בעצם אתה אומר, לכתחילה, הכל התהליך, כל המשחק הזה שאנחנו נמצאים בו הוא פסול, אנחנו לא אמורים להיות שם, אנחנו מנסים להציל מהרי ומהדו, ואסור לנו לשכוח את זה.
אסור לנו לשכוח, איך אמרת, גם כששבועים צלחת למסיבת אירוסין, אז צריכים לזכור שיש חורבן בית, ואנחנו לא הגענו לרגע ש... הוא מלאה את הארץ והכל בסדר.
גם מים לים מכסים. בכל זאת, הרב פרוש, אנחנו אחרי שנתיים וחצי, קשות מאוד לציבור החרדי, והציבור יכול לנשום לרווחה ולשמוח עם רשימת הישגים מאוד מכובדת וגדולה בהסכם הקואליציוני הזה. אז אחרי ששוברים צלחת גמורים, מזל טוב ושרים ושמחים, זאת התחושה שלך הערב?
אני חייב לומר, אני רוצה לומר לך כך, אחרי שאמרתי שאתה נזכור שיש חורבן בית, כשיש חורבן בית לצערי, לא כולם חרדים ולא כולם מתנהלים לפי התורה וההלכה, אבל עשינו הסכם שלפחות מחזיר את המצב למה שהיה לפני שנתיים, שהוא גם לא היה את הליט שכולה תחלת, אבל לפחות אנחנו צריכים לקוות שמהיום והלאה אנחנו יכולים לשפר ולתקן ולעשות עוד דברים טובים. אז קודם כל ביקשנו לתקן את מה שקלקלו, והתחלנו גם, ניסחנו גם כמה סעיפים, לתקן ולגרום לכך שנוכל להיות פה אזרחים, כמו שאמרתי קודם, לקיים חיי קהילה באורח חיים חרדי, זה מה שאנחנו צריכים לאפשר. ואני רוצה לקרות שבעזרת השם בסוף הכל יתגלגל והכל יביא לביאת המשיח. אז אפשר לומר כל המילים הטובות, כי אני אומר לך זה הסכם טוב.
אוקיי, אז אתה אותו סגן שר החינוך, יש לנו גם את יושב ראש ועדת הכספים ביהדות התורה, את סגן שר הבריאות ביהדות התורה, ועכשיו נדבר על רשימת ההישגים העקרוניים. קצבאות הילדים גודלים בהחלט בכיף גדול מאוד, מגיעים ל-2.6 מיליארד שקל, שזה כמעט מחזיר אותנו אפילו קצת יותר מערב הגזרות.
אני לא מדבר על מונחים של כסף, קצבאות ילדים זה בנוי בשביל אנשים ש... יש להם ילדים, והם צריכים לקנות את הלחם, הם צריכים לקנות את החלב לילדים שלהם. זה שיש הרבה ילדים ולכן זה עולה כסף, זה עולה כסף, אבל אתה צריך להבין שכל משפחה מקבלת את המאות השקלים הבודדות, זה לא מי יודע מה הרבה כסף. המדינה כמדינה? המדינה מאות מיליארדים התקציב שלה. אז מה זה קשור? האזרח הפשוט, מה הוא יודע על המאות מהמיליארדים? לכן זה לא נכון להזכיר בהקשר של קצבאות ילדים שמדברים על עזרה למשפחות שבאמת נזקקות לזה, לדבר במונחים של המיליארדים, כי זה מעוות את הצורך שלשם זה ביקשנו את קצבאות הילדים.
אני רוצה לשאול אותך לגבי סוגיית חוק הגיוס. לאורך כל המסע ומתן שתקתם בעניין הזה, ובצדק, אז בוא הערב הזה תספר לנו מה נחתך ביניכם לבין הליכוד בעניין.
אנחנו מקווים שמה שנחתך בינינו לבין הליכוד מחזיר אותנו, אחרי שיהיה חוק, מחזיר אותנו למצב שאין דבר כזה שיש מישהו שרוצה ללמוד ולא יאפשרו לו ללמוד, כן? אין מצב כזה שמישהו הולך לכלא מכיוון שהוא למד. ועקרונות האלה הם מאוד מאוד חשובים שניסו להפר אותם, ניסו להפר אותם, וגם חוקקו דברים ברוח הדברים האלה, והמדיניות של הממשלה הנוכחית משתנית, אין ספק שהיא משתנית.
אוקיי, כלומר, אתה אומר משהו כללי, מי שירצה ללמוד יוכל ללמוד, תפרט לנו, מה זה אומר?
זה פשוט מאוד, מי שרוצה ללמוד שיוכל ללמוד. אנחנו כנציגים של יהדות התורה אומרים שמי שיושב ולומד, מבחינתנו זכאי לקבל את הדיחוי. והיו כאלה שירירו על, על, על הדרך שלנו, על הקו, שאנחנו במשך 65 שנים פעלנו בדרך הזו. אז אני, כשאני אומר לך שאין מצב כזה שמישהו רוצה ללמוד, אז לא ייתנו לו ללמוד, כי המדינה לא תיתן לו ללמוד. לא, אין מצב כזה. זו לא מדיניות שאנחנו יכולים להשלים איתה, והמדיניות של הממשלה החדשה משתנית.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, הרב פרוש, בקדנציה הזו יש מפלגה חדשה של משה כחלון.
מפלגה חדשה, אני רוצה גם לומר לך שיש את המושג של אם אין כמכם תורה, למרות שהתורה תעמוד לעולמי עד ולא תמוש מפינו ומפזרנו ומפזר עזרנו, אבל יש גם הישג נכבד שאנחנו חוזרים לתמיכה בישיבות.
תקציב הישיבות, כן.
לפי המתכונת שזה היה ב-2012, וזה בשורה, לא שחלילה יהודים שתורמים מחוץ לא צריכים להפסיק לתרום, כי גם לפני שנתיים, כאשר התקציב היה יותר טוב בהרבה מהיום, יש חסר גדול להחזקת הישיבות והכוללים, אבל לפחות המדינה, אם היא תתחיל לגבי, והיא תתחיל, כי ככה זה בהסכם, תתחיל שוב לתת יותר כסף לישיבות ולכוללים, אז זה זכות, זכות למי שמחזיק תורה.
אכן, תקציב והישיבות, ולא דיברנו גם על טיפולי שיניים ועל עוד הרבה מאוד סעיפים קטנים.
נכון, נושאים חברתיים.
נושאים חברתיים מרבים, כן.
ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה.
אכן, כן. מפלגת כולנו של משה כחלון והחרדים, אתם יכולים כבר לזהות לאן פניה?
משה כחלון הביע בפנינו בשבוע שעבר מילים מאוד מאוד חמות, ואנחנו יודעים שבקרב מקורביו הוא מדגיש, הוא בהחלט סבור שמה שיהדות התורה מייצגת אלה דברים אותנטיים, והוא לא בא לעולם הפוליטי כדי חלילה להיות באימות עם הציבור החרדי. ואנחנו מקווים שמפלגת כולנו לא תהיה חלילה, חלילה, אני לא חושב לרגע שזה יכול להיות, אבל היא לא תהיה חלילה לרועץ וככזו שתפגע.
מה עם ש"ס?
אנחנו מאוד מקווים שהיא נכנסת לקואליציה. תראה, גם מה שאנחנו התפקחנו וניהלנו מסע ומתן, זה הרי אין ספק שגם הליכוד ידע, ואנחנו ידענו גם שאנחנו מייצגים בוודאי חלק נכבד מאוד או גדול מאוד או גדול מאוד מאוד של הבוחרים משאס, ושאס התמקדה בעוד נושאים, ואנחנו יודעים שהיא אמורה להתקדם, אנחנו גם מקווים מאוד מאוד שהיא תתקדם, וכשהיא תתקדם ותיכנס לקואליציה, היא תחזק את האגף הדתי, את האגף החרדי בקואליציה שאמורה לבוא ולתקן וללכת לקראת הציבור החרדי. ואנחנו אמרנו את זה גם עכשיו בטקס החתימה, אין ספק
שאנחנו באמת היה איזשהו מוצפים. דיון פנימי היום בתוך יהדות התורה אם להמתין לש"ס או לא, שלא היה אפילו דיון כזה?
לא, אנחנו במשך קודם כל אתמול ישבנו עם ש"ס, צוות המסע המתן שלנו ישבנו עם צוות המסע המתן של ש"ס, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו סיימנו והעברנו מסרים והחלפנו מידע. אני מבין שחבריי מהרגע הראשון היה סיכום עם ש"ס שאנחנו מתאמים ומדורשים אותו דבר בכל מה שקשור לתחום הדתי, בכל מה שקשור לנושא של התיקים. מצב הדברים, כמו שבש"ס אחד יקבל את התפקיד הזה והשני יקבל תפקיד אחר, ואותו אחר לא רוצה לקבל תפקיד אחר רק מה שהוא מקבל ולא מה שחברו מקבל, כך גם יהדות התורה היא מורכבת משתי מפלגות עם חברים אחרים, ויש לנו את התפקידים שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות שם, ובזה אין תיאום, אבל אני לא חושב שזה יכול להיות לרועץ למפלגה כמו ש"ס, שבוודאי תרצה להיות חלק מהשינוי הגדול לטובה בתחום החרדי, כמו שאנחנו מקווים.
חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, תודה רבה לך על השיחה הזו, שיהיה בהצלחה וכל טוב, אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו פונים אל הרב מרדכי בלוי, שלום הרב בלוי.
ערב טוב לך, רבי אבי, ערב טוב לכולם.
למרות שיהדות התורה חותמת על הסכם קואליציוני, שיש בו הרבה מאוד הישגים לכלל הציבור, הנה אתה שומע גם את יאיר לפיד בשעה הקודמת מדבר, שוב, זה כנראה הולך למקום שבו התקשורת החילונית תנצל את ההסכם הזה כדי עוד פעם לתקוף את החרדים, הסחטנים, אוכלי החינם, לא נותנים חובות, רק דורשים זכויות.
קודם כל, אני הייתי, אמנם זה הישגים, ובאמת ברכת יש כוח לשלוחת הבונון, שעשו כל כך עבודה יסודית והגיעו לאן שהגיעו. אבל למה אתה קורא לזה הישגים? זה תיקון עיוותים. יצא לי להקשיב לשיחה שניהלת עם אותו יאיר, כן, שחתם בחטא גדול של יוארה. על שאלה אחת הוא לא ענה לך. אגב, ללמוד את השיח שניהלת איתו בבית ספר לתקשורת, כן? כי באמת נתת לו את הכבוד שלא כל כך מגיע לו. אבל השאלה אחת הוא לא ענה. למה הוא ידיר את החרדים? והסעיף הראשון בהסכם שלו, סעיף הסף שלו היה, שלו ושל החבר בנט, בלי חרדים. זה לא שנאה? זה לא הדרה? זה לא ניסיון נועל להכתיב חיים לקבוצה גדולה באוכלוסייה? ואם יש היום שיח של התקפות או של ביטויים חריפים שמסתובבים בכל מקום, ופרופסור שמעתי מתבטא בחריפות, זה בא משם. זה בא משם. אבל בואו לקחו את זה בחשבון. אנחנו באמת צריכים לדער.
איך אנחנו צריכים, הרב בלוי, להתנהג בעת הזו? האם לצאת באמת בקולות תרועה של מנצחים, הנה, אחרי שנתיים קשות, הגלגל התהפך, הכל חוזר, בחורי הישיבות יכולים לצאת בשמחה, התלמידי הכולל יקבלו עוד כמה שקלים בסוף החודש, או שאנחנו צריכים קצת להנמיך את הלהבות, והנה, אנחנו שומעים את לפיד, אני אומר שוב, זה לא הולך להיפסק, השנאה לציבור החרדי לא תיפסק, השנאה ללומדי התורה לא נעצרה עם הסכמים קואליציוניים, למה לתדלק? בוא נשב בשקט, ניתן לגל לעבור, מה אתה חושב?
בוא, למדנו מיעקב אבינו הזקן, שאמר לשבטים, למה תתראו? בוא, אמר להם, תכנסו כל אחד בשער אחר, אל תעשו רעש, בוודאי ובוודאי. בוא, אין, קשה לעמוד, אל תדיר את חברך עד שתגיע למקומו. קשה לעמוד במקומו של פוליטיקאי חרדי, כן? כשהוא מביא הישג, ושזה לא יגיע לידיעת הציבור. זה קושי. אבל אני בהחלט מודע לזה, שהוא יודע להתאפק, ובאמת צריכים להחזיק את הדברים בשקט, למרות שיש פה הסכמים, וההסכמים ברורים, אבל אני יודע גם לקרוא בין השיטים, ולא רק אני יודע, בהחלט תבוא שינוי. בואו, אנחנו לא בגאולה השלמה, איך אמר פרוש בקודם? זה שבירה צלחת, עלה את ירושלים, סך הכל זה מדינה ציונית, לא נוהגת על פי תורה, אבל בשביל שיתנו לנו לחיות. עכשיו, השיח, השנאה, זה בסדר, כי ככה רצה הבורא, שעכשיו לא יהיה אפשרות לאותה מפלגת שטנה ושנאה לקבוע את סדר היום פה. אז זה יתגלגל לגלגל. ואני מקווה שגם אדון נתניהו למד משהו, פרק אם יש לו עסק. כי אין כמו הציבור החרדי, והשלוחים וחברי הכנסת החרדים, חוץ ממה שהם חרוצים וטובים, הם גם לא יעלים. אין מה לדבר של לעשות איתו עסק. עכשיו להתחיל לספר סיפורים של מיליארדים, מיליונים. בואו, אנחנו יכולים להחזיר תשובות. מיליארדים עולים בספורט, מיליארדים עולים על תרבות, לקהל מאוד מצומצם, שיבררו כמה חובבי אופרה יש בארץ, וכמה עולה אופרה לאוצר המדינה, ועוד מיני דברים. יש הרבה אפשרות לענות. ומי שיודע לענות ולענות חרם, צריך לענות. אבל ודאי שהפוליטיקאים שלנו צריכים להתנהל ולהתנהג בצורה זהירה, שקולה, וככה באמת מורים.
הרב מרדכי בלוי, תודה רבה וישר כוח על הדברים.
כל טוב.
באותו עניין, שניים איתנו על הקו, יועז הנדל, שלום וערב טוב לך, אדוני.
ערב טוב.
שלום גם לחיים ולדר, ואני רוצה לשאול אתכם על הזווית התקשורתית של ההסכם הקואליציוני, מאחר ויהדות התורה היא הראשונה שחותמת על הסכם, ומן הסתם חרדים שמקבלים איזה שהם זכויות מהמדינה, בעיני התקשורת, או לפחות בעיני חלק מהציבור החילוני, זה נראה סוג של מה, סחטנות, או סלחו לי על המילה, או כל מילה אחרת שתבחרו. חיים, האם צריך לחיות עם זה, או שצריך להילחם בזה?
אנחנו רגילים לזה. אני מעדיף להיות במצב שמתעצבנים עליי, ולא שמרחמים עליי. לא אכפת לי שעכשיו יתחילו להגיד מה החרדים האלה, מה אנחנו יודעים את האמת, שאנחנו עברנו שנים קשות מאוד. אני רוצה להגיד לך, כאיש שעוסק ברווחה, אני רואה את המחסור הזה, אלינו מגיע לאיזה רבדים. מי שחוטף את זה זה הילדים בסופו של דבר. ולא מעניין אותי מה האנשים האלה, אני אפילו נהנה, אני חייב להגיד שאני נהנה לראות אותם צווחים. סליחה שאני אומר את זה, אבל האנשים האלה שפגעו בנו כל כך קשה, לא, לא כולם, אבל אלה שפגעו בנו, ואלה שמררו את חיינו, אלה שפגעו בילדים ובאוכל שלהם, אין לי בעיה, שיצעקו.
יועז הנדל, מה אתה חושב על הסוגיה הזו כמי שצופה מן הצד?
טוב, אני שומע אתכם, ואני חייב להגיד לך שגם לך וגם למאזינים וגם לדוברים, בסוף בסוף אתם זוכרים, יש כאלה דבר עם ישראל. אז אני לא יודע מי זה, אלה שלקחו לילדים, אלה שלא נותנים לאכול, זה נשמע לי רע משני הכיוונים. אני לא אוהב שמציגים את החרדים כאיזה גוף אחד שעושה משהו אחד, ואני גם לא אוהב שמציגים את הצד השני כך.
אבל לא הצגתי את הצד השני, רק את אלה שצועקים. והם
תראה, יש פה בסוף, יש פה דיון אמיתי שצריך לנהל אותו לגבי א', גיוס של אנשים לצבא או לשירות לאומי. יש פה דיון אמיתי לגבי איך מכניסים את החברה החרדית למעגל העבודה. זה דיון שגם מתקיים בחברה החרדית, אתה יודע, אני מניח שאתם מדברים עליו פה ושם ברדיו. יש הדיונים האמיתיים האלה צריכים להתקיים. שיח הסינה שהיה או שיח, אתה יודע, הזלזול, זה בהחלט משהו שצריך לעוף, לא צריך להיות בזירה הציבורית, ואני לא שמחתי שהוא היה אז, ואני גם לא שמח שהוא עכשיו, לשני הצדדים. אבל ללא ספק, יש פה דיונים אמיתיים שצריכים, אתה יודע, שצריך לקיים אותם.
יואב, אם אמת אתה מבקש, אם אמת אתה מבקש, אז האמת היא שהציבור החרדי הוא מופלה לרע, והאמת היא שהציבור החרדי, אולי אפילו לצערנו, היה זליגה לא קטנה. היו הסדרים שחוק טל וכאלה, שהיו טובים, וכולם אמרו שהם טובים. ואז בא מישהו, משום שהוא רצה להסיד, וניסה
להציג אותנו. אני שומע, אני מכיר את התזה, אבל בסוף בסוף, דיברת על שנים, אני חייב להזכיר לך שהממשלה הזאת הייתה קיימת כולה שנה וחצי. לפני זה שבמשך שנים היו מפלגות חרדיות בממשלה. אני ישבתי ביועץ של נתניהו, כראש מערך הסברה, כשליצמן היה לצידי, וראיתי את העבודה הטובה שהם עשו, וראיתי גם את הבעיות. לא, 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 אתה יודע, התיאור הזה הוא תיאור לא אמיתי. בשנה וחצי הזאת אפשר להגיד, ובצדק, שהיו בעיות גם של קצבאות הילדים, גם של דברים אחרים. מצד שני, צריך לזכור שגם בחברה החרדית יש בעיות. אתה יודע, היום אין כסף, ואני לא אספר לכם. אין היום כסף לתת נדוניה לכל ילד, ילדה שהם מתחתנים. צריך למצוא דרך שיצאו למעגל העבודה. צריך למצוא משהו לעשות. אתה יודע, אני גר ליד ביתר עילית, אני מכיר את הבעיות, את המצוקה של נערים שלא לומדים תורה, שלא הולכים ללמוד תורה, לא כולם מילואים, מה לעשות? והדברים האלה צריכים לבוא לידי פתרון, וצריך למצוא להם פתרון, ואם החברה החרדית יודעת לעשות את זה, אז מה טוב, ואם לא, אז ממשלת ישראל צריכה למצוא דרך טובה בהידברות. אבל צריך לעשות את הדברים, זה לא ש, אתה יודע, להפיל הכל על לפיד ועל המהלכים שהוא עשה, אני לגמרי לא שם. אני בהחלט מזדהה עם תחושת חוסר הנוחות מהמילים שנאמרו.
לא, לא, אגב, אני לא הבנתי שום דבר על אף אחד. אני רוצה לומר שהציבור החרדי, בניגוד למה שאתה חושב, אני דווקא קורא אותך, אתה אדם מאוד מאוד מאוזן ומאוד לא אנטי, אני חייב לומר. ואני יודע שאתה לא בא ממקום של שנאה ולא ממקום כזה, אבל אתה צריך להבין, אני באמת, התגובה שלי הייתה מהלב, ומותר לפעמים מהבטן ככה, אבל אני מדבר לגופו של עניין, באמת לא לקחנו מאף אחד, באמת להפך, כל התהליכים שאתה מדבר... רגע, אני רוצה להסביר משהו. כל התהליכים שאתה מדבר עליהם אכן קרו. גם ההתמזגות בשוק העבודה, גם בנושא של מסלולים, הגענו לאיזה הסדר שקט או אחר, תראה מה קרה, תראה, הם לקחו את זה מכוח, לפיד הלך לא נגדנו, נגד גם אלה שניסו להסתדר איתנו גם.
לא, זה ברור, תראה, התקלות...
אז עכשיו הדברים חוזרים לתקנם.
התקלות נעשו, אני יותר מזה, אני גם יודע בוודאות שאחוז הגיוס ירד, וזה לא צריך לספר לי, אני לא חושב שלפיד הוא פאר היצירה וכל מה שהוא עשה מושלם, אבל אני אומר, תראה, אנחנו באותה סירה בסוף, ואנחנו צריכים לראות שהילדים שלי והילדים שלכם בסופו של דבר ידעו בעוד דור לעמוד על רגליהם ולהחזיק את המדינה הזאת, כי האתגרים פה קיימים, לא נעלמים. והחברה החרדית היא חברה שהולכת וגדלה, גם כמות לומדי התורה, גם כמות, אתה יודע, מבחינה דמוגרפית, וצריך למצוא את הדרך שבה המשק הזה יודע לעמוד על רגליו, ואני חושב שזה בסוף המסר, איך עושים את זה ביחד. פחות ופחות למצוא, אתה יודע, את ה... לקחו את הקצבאות הילדים, לא לקחו, זאת הייתה שנה וחצי, אני מאוד מקווה, תשמע, אני מכיר חלק מהפוליטיקאים החרדים, והם יודעים לעשות דברים, הם יודעים להניע מהלכים, בשקט, ברעש, לא אכפת לי.
אוקיי.
בסוף, בסוף, אני רוצה להגיד לך משהו, שעד עכשיו היה דרך של ווין-ווין, ונוצרה דרך של אימות. ועכשיו אולי נחזור לדרך של יחד, ושהילדים האלה מביתר, שבאמת נמצאים ברחובות, אז הם ייצאו את הדרך באמת, ככה הם נעצרו, מי שעצר אותם זה לא אנחנו.
אני מודה לשניכם, חיים ולדר ויועז הנדל, תודה לכם.
תודה לך.
נצא לפרסומות ונשוב עם עוד עדכונים על המסע ומתן שיסתיים עם כולנו ועם יהדות התורה, עם חתימה על הסכם קואליציוני, גם על הפן הכלכלי של ההסכמים הללו מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו רוצים שוב לחזור לסוגיית ההסכמים שנחתמו. מני גרה שוב איתנו, יש לך עדכון נוסף.
שלום, ערב טוב. אכן, בעדכון הקודם שמענו קצת מה אמרו שם חברי הכנסת שיצאו מהחתימה. למעשה יהדות התורה היא הראשונה שחותמת אחרי הכחלון גם הוא. אגב, היה קטע מעניין עם החתימה של כחלון, זה שבעוד נציגי הליכוד יצאו אל כלי התקשורת שהורחקו מחדר סיעת הליכוד, הנציגים של כחלון לא הגיעו, ואז הכתבים שואלים את נציגי הליכוד, מה קרה? האם החבר'ה של כחלון לא מספיק מרוצים? מדוע הם לא מתייצבים לתקשורת אחרי שהם למעשה חתמו על הסכם קואליציוני? זו אמורה להיות איזושהי חגיגה ושמחה. דברים האלה מביאים לכך שבתוך דקות אחדות, אביגדור יצחקי, מי שהיה בעבר חבר כנסת ומסתמן למעשה ככל הנראה כאיש החזק ביותר בכולנו, כמו שלמדנו כבר בשנים האחרונות, תמיד האנשים מאחורי הקלעים במפלגות האלה הם החזקים שמנהלים את המפלגה, כך היה גם אצל לפיד, ויצחקי הוא ככל הנראה אחד האנשים החזקים, ואז הוא מתייצב ואומר שום חמיצות ושום דבר לא, להפך, אנחנו מרוצים מאוד, רק עייפים, מודים לראש הממשלה על הזמן שהוא הקדיש לנו. אז כחלון בהחלט מרכיב את הממשלה, יהדות התורה גם כן, בוא נדבר בעצם על ההישגים. אז תחילה על הסיפור של התקשורת, מאוד מעניין, הרי הממשלה הקודמת נפלה, כולנו זוכרים בעקבות חוק ישראל היום, למעשה זה היה הטריגר האמיתי שנתניהו הבין שהוא לא יכול להמשיך עם הממשלה הזאת, כשבתוך הממשלה תמכו בחוק שהיה נגדו. כעת בהסכמים הקואליציונים ישנו סעיף מיוחד בעניין הזה, לפיו בנושאים שקשורים לתקשורת לא יוכלו החברים בקואליציה לא לתמוך ולא לקדם שום דבר שקשור לתקשורת ללא אישור של שר התקשורת. עכשיו, במקביל, איזשהו דיווח הערב הזה שנתניהו מתכוון להשאיר אצלו את תיק התקשורת ולמנות תחתיו סגן שר, כמו סגן שר הבריאות לצורך העניין של ליצמן. עכשיו, הזכרנו את ליצמן, ליצמן יושב היום עם נתניהו לשיחה ארוכה, ככל הנראה השיחה הזו עוסקת למעשה בקביעת הסמכויות של משרד הבריאות. הרי הוא לא שר, הוא סגן שר, ושר הבריאות בפועל הוא ראש הממשלה, וראש הממשלה אם הוא רוצה בכל רגע נתון למעשה מטעם כוחו כשר, יכול לתקוע כל התקדמות של ליצמן. אבל ליצמן לכן יושב וסוגר איתו את הדברים, וחשוב לציין משהו שדיברנו עליו אתמול בהקשר הזה של השיניים, עד סוף הקדנציה הזו, כלומר עד 2020, יהיה טיפולי שיניים חינם עד גיל 18. זה הישג משמעותי מאוד של של ליצמן, חוץ מהסיוט שעליו דיברנו אתמול. אבל יש עוד שורת הישגים רחבה מאוד שהשיגו נציגי יהדות התורה בראשות גפני. אנחנו מדברים על הסיפור של הגננות, שים לב, זו ידיעה חשובה מאוד שעסקנו בה, ואתה בעיקר במהדורה המרכזית עסקת רבות בכל הסיפור הזה של עושק הגננות, המשכורות שלא מגיעות לגננות שעובדות.
אוקיי, מני, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך בנושא המסע ומתן.
משפט אחד ברשותך על העניין הזה של הגננות, כל רשת גנים שתעבור דרך החינוך העצמאי, הגננות יזכו לשכר מקביל לגננת אחרת. זו בשורה אדירה עבור הגנים, יש עוד כמה וכמה בשורות, אבל אני מבין שהזמן קצר, אז גם החינוך מיוחד ותגבורים במוכר שאינו רשמי, גם בזה סודר, גם תעסוקת חרדים, יש שני דברים משמעותיים שסודרו, הלוואות לדיור משכנתאות, כאן יש עבודה שכנראה תושג הצלחה גדולה, לא נרחיב על זה, חוק הגיוס, גם פה יש הישגים, קצבאות ילדים, 300 שקלים לילד, דתות שיעלה חזרה ל-900 שקלים, הבטחת הכנסה, שככל הנראה חוזרת 87 סעיפים, השיגה יהדות התורה.
אוקיי.
את העבודה מומסת של חודש ימים.
אכן, אכן יפה. מני גרה, תודה לך. שניים איתנו על הקו, יצחק נחשון ויאיר רטינגר, שלום.
שלום, ערב טוב.
יאיר, איך אתה רואה את ההסכם, את ההישג בתוך ההסכם, בכלל את עצם החתימה הראשונה של יהדות התורה, המפלגה הראשונה?
אין ספק שזה הישג סוחף. יש כאן הרבה מאוד מאוד סעיפים, אני בדיוק קורא אותם כרגע, התקשרתם בעודי קורא, כי זה באמת מסמך ארוך, מפורט, ויש בו הרבה מאוד פנים וגם הפתעות, כמו למשל חוק, או איזשהו הסדר שלפיו יעצרו עבודות בנייה אם ימצאו עבודות, אם ימצאו עצמות במקום, דבר שהוא כאילו כבר מוסתר, אבל מפתיד על הממשלה. בכל מקרה, יש כאן הרבה מאוד 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 סעיפים. תשמע, אין ספק שזה הישג בשביל יהדות התורה. אני חושב שבהרבה מאוד מובנים אנחנו חוזרים אחורה, כמו שנתניהו גם הצהיר על זה, וצריך להבין שהאחורה הזה הוא דבר שהוא חרב פיפיות, אין ספק, כי הרי אנחנו לא נמצאים בשנת 2009, קראו כאן גם דברים פוליטיים, יהדות התורה חוזרת לעמדות הכוח הקודמות שלה, בדיוק אותם עמדות, גם שר בריאות וועדת כספים, ואנחנו מדברים על קצבאות שחוזרות לרמתן ותקציבי ישיבות, וקרה כאן משהו. עכשיו השאלה, האם עכשיו יאיר לפיד צועק וכותרות ראשיות בעיתונים, והשיירה עוברת כמו שמקווים שיקרה בלשכת ראש הממשלה וגם ביהדות התורה, או שהדבר הזה הולך ללוות אותנו קדנציה שלמה. אני חושב שיכול מאוד להיות שיאיר לפיד מהאופוזיציה הולך להיות אדם מאוד, שהעבודה שלו נעשית מאוד בקלות, מכיוון שזאת ממשלה שהיא ממשלה, ממשלת ימין חרדים על כל המשתמע. הדברים,
מחזיר אותנו לממשלה של 2009, ושם כנראה אנחנו,
אנחנו זוכרים את שרשרת, ההיסטוריה היא דבר מעגלי ומחזורי, אנחנו זוכרים את שרשרת ההישגים המהדהדים של החרדים, מחוק הלפרט, דרך הקצבאות, דרך חוק נהרי, ורואים איך הדברים האלה לאורך השנים היו מין מטוטלת כזאת. עכשיו השאלה, איפה אנחנו נמצאים במטוטלת? האם נחלץ מהגורל הזה או שלא? ברור לחלוטין שהחרדים, שזה מבחן גדול מאוד לחרדים שכרגע נמצאים בעמדת הכוח.
יצחק נחשוני.
כן, אני שומע אותו, את יאיר. אני רוצה לחלוק עליו בנושא עקרוני אחד. אין כאן הישגים. יש כאן עזרת הגלגל האחורנית, וישיב את הגזילה אשר גזל. לא מדובר כאן על אגורה אחת שמעבר למה שהיה בקדנציה שלפני הממשלה שבה היו שותפים לפיד ובנט. אם אני צריך להגדיר את ההסכם הזה, אני חושב שהייתי לוקח את ההגדרה של לפיד שהוא טבע, את מטבע הלשון שהוא טבע, זה הסכם של שוויון בנטל. ממש הסכם כזה, שכולם שווים, כולם מקבלים אותו דבר, יש שם סעיף אחד, למשל שאני שמתי לב שדאגה דווקא לחיילים, בתקציב מסוים, לא חיילים חרדים. יש כאן הכל, ההסכם הזה הוא בעצם נושא השיניים נניח, לא מדובר על חרדים, בנושא הסיעוד לא מדובר על חרדים, רוב הסעיפים, גם קצבאות לא מדובר על חרדים, והדברים לא, האלה
לא
בעצם... שירום,
לא הייתי אומר שירום, יש עשרות סעיפים שנוגעים לחרדים באופן...
ודאי, אבל אין עדיפות לחרדים, הסעיפים האלה מובילים אותנו בחזרה למצב בקדמותו, ממש וישיב את הגזילה אשר גזל, מחזירים את התקציבים של הישיבות, לא רטרואקטיבית אפילו, מחזירים את הקצבאות למה שהיה לפני הקדנציה האחרונה, לא בצורה מוגזמת למה שהיה הרבה קודם, שגם נתניהו הוריד את הקצבאות האלה, ממש החזרת המצב לקדמותו, ואני מקווה שגם בנושאים האחרים של גיור.
יהיה מעניין אבל לראות את ההסכם הזה יוצא לדרך,
הדבר הראשון שיוצא לדרך זה הקצבאות. כאן היה ויכוח אם כן, זה יהיה רטרואקטיבי.
ומתי זה יחול ומתי יהיה זה.
מיד עוד חודש, מיד בהקמת הממשלה.
כן, יאיר, מילה אחרונה שלך, תגיד איך התקשורת תתייחס מחר להסכם הזה?
אני לא יודע מה זה תקשורת, אבל אני חושב שיש כאן הרבה מאוד דברים לנבור בהם. יש, לא יודע, אני חושב שבצורה ביקורתית.
אוקיי, ביקורת, בקיצור, הנה, אמרת את המילה, לקחה קצת את זה, אבל הנה.
אם זה ביקורת, כמובן סימן שההסכם הוא נכון וטוב.
אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. ערב טינגר ויצחק נחשוני, תודה רבה לך, סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה לישי פופובסקי ואסתי פלד, סיימנו, ערב טוב לכם, להתראות.